בסדר. אז אנחנו נמצאים בעוד מפגש שקוראים לו בגובה העיניים. לאלה שבבית ואלה שלפה, אנחנו בעצם עושים את המפגש הזה. אנחנו רגילים לשמוע מהמרצים הנחמדים שלנו דברי תורה ודברי חיזוק, ואנחנו הרבה פעמים רוצים גם לשמוע מהמרצים על מה שנקרא על הספה בגובה העיניים, קצת את הדרך שהם עשו וקצת ללמוד מהמציאות של החיים שלהם, מההחלטות שהם לקחו בחיים, מהתהיות שלהם, מהשאלות שלהם, אולי גם מהדרך הזאת לקחת לעצמנו איזשהו טיפים לעבודה שלנו. אז היום אנחנו מערכים את, איך נקרא לו, יש שיושבים הרבה פעמים לפני אנשים גדולים, וברוך השם איתנו פה ארז, שהוא באמת בן אדם גדול, אבל עם ארז, עם כל הגדלות שבו, אז מרגישים תמיד שיושבים לידו זה כמו חבר, אז זה קצת עושה קונטרסט לזה כזה. אז אני באמת יאיר, זה הדבר הראשון שתמיד כתוב בפליירים ובזה, זה שהתעסקת תמיד באגודה לפארפסיכולוגיה, אני לא יודע, שם אצלי תמיד מתחיל העבר שלך, אבל אולי תוכל לשתף אותנו טיפונת אולי קצת לפני כן, ולהתגלגל ביחד, אני אנסה להפריע כמה שפחות, אבל בכל זאת, אני מייצג פה את האנשים שפה ואת האנשים שבבית, אני הפה שלהם, אז אם יהיה איזה דברים שאני כן ארצה אולי להיכנס, אז תרשה לי.
אוקיי, אני...
אז איפה אנחנו מתחילים?
תשאל שאלות...
איפה נולדת? בוא נתחיל עם זה ככה.
איפה נולדתי? נולדתי בארץ, בחיפה, בתשכ"ב, לועזית זה 62, לפני 45 שנה.
מתי נכנס התשכ"ב? אתה תמיד ידעת את היה? לא, אני עד היום מתחבט עם התאריך העברי.
אני מתרגל את זה.
אז מתי נכנס התשכ"ב?
כשהתחלתי לחזור בתשובה, הבנתי ש-62 זה דבר אחד.
עשית חשבון אבל.
כן, ודאי. צריך למצוא. זהו,
נהיה... במשפחה חילונית או דתית?
משפחה חילונית, שאין לה זיקה מיוחדת ליהדות. לא התחנכתי על יהדות, לא שמעתי על יהדות.
כמה אחים הייתם?
ההורים שלי התגרשו שהייתי צעיר, בן 4. אז גדלתי עם אמא שלי, ואחרי כמה שנים היא התחתנה שוב, ונולד לי אח אחד. אז אנחנו לא... משפחה מרוקאית עם 10 ילדים. משפחה אשכנזית, טובה.
בן כמה היית כשהם התגרשו? סלח לי, מותר לי, נכון?
מקסימום אני אגיד שאני לא...
כן, אם לא נעים, אני ככה חטטן, אבל ככה זה מעניין, וזה אולי גם משפיע. זה משפיע באמת, אתה מרגיש שזה קשור?
אתה מתכוון, אם חזרתי בתשובה בגלל המשברים וזה?
בגלל הגירושים של ההורים?
לא, ממש לא. כאילו, הייתי קודם כל בן 4, לא... לא. אמנם ההורים שלי התגרשו, אבל היה לי חיים טובים ברמת... היה לי כל מה שהייתי צריך. לא חזרתי בתשובה בגלל משבר שנהרסו לי החיים או משהו כזה. לקח קצת זמן, מגיל 4 עד גיל 20. חזרתי בתשובה בגיל 20, בסדיר.
איך זה לגדול בלי אבא? זאת אומרת, זה כן אני אשפיע עליך באיזשהו מקום? זה קשור?
אני מניח שהכל קשור, הכל משפיע. אבל זה, האמת שזה היה כל כך מזמן, שאני כבר לא ממש זוכר את כל התקופה הזאת. לפני איזה 40 שנה, זה חתיכת מספר. פעם דיברתי עם איזה מישהו ואמר לי משפט כזה, אנשים צעירים כמונו, בני 40, אמרתי לעצמי, יאו, על מה הוא מדבר בכלל? כבר הוא עוד מעט רגל אחד בקבר. זהו, אז עכשיו אני אומר, אנשים צעירים כמוני בגיל 45, כאילו, חיים עוד לפניי. זה היה מאוד מזמן, אני ממש... אין לי הרבה זיכרונות מה...
נמחק מהארדיסק כבר.
לא נמחק, אבל זה כבר כל כך הרבה...
עבר מאז.
עבר מאז.
היית ילד טוב או...
הייתי ילד טוב? לא הייתי ילד טוב בכלל. הייתי ילד מעצבן, רב עם כולם.
קונפורמיסט או שהיית ככה בורח מהשיעורים?
אני את רוב הזמן בבית הספר ביליתי בים.
כמו רוב האנשים שהיו פה לפניך.
כנראה שיש איזה
חוט מקשר.
מכנה משותף. למרות הכל, לא סילקו אותי מבית ספר כי הייתי תלמיד טוב. לא בגלל שלמדתי, אלא בגלל ש... בסדר, הבנתי את הקטע. לא
תרגנת.
כן, תרגנתי על זה. לא... אבל בגיל 16 החלטתי, אמא שלי התחתנה שוב, אבא חורג שגידל אותי בהצלחה ובאהבה, ואז כבר לא גרנו בחיפה, גרנו בגבעתיים. ובגיל 16 החלטתי שאני עוזב את הבית ועובר לפנימיית נוער.
למה?
לא, מאוד לא התחברתי לכל החבר'ה העירוניים האלה, עם כל הצורת חיים שלהם, לשבת על הברזלים ולהסתכל מה קורה ברחוב וללכת לסרטים, כאילו, לא מצאתי את עצמי. בדיוק דיברתי עכשיו עם איזה חבר שיושב כאן בקהל, שרק בימים האחרונים מצאתי לעצמי הגדרה.
על מה?
על עצמי. ומצאתי גם לעצמי הגדרה שהאנשים שעונים להגדרה הזאת הם החברים שלי. מעניין.
שימו לב, תרשמו, מי שרוצה להיות חבר, זה חלק הרגול בבית.
ואני לא חושב שזה יעזור לרשום את זה, זה או שאתה כזה או שאתה לא כזה, זה לא... הגדרה זה אאוטסיידר. אני לא חושב שיש לזה תרגום בעברית, אבל לפי ההגדרה שלי, אאוטסיידר זה בן אדם שכל הזמן הוא בזום אאוט. הוא מסתכל על עצמו ועל העולם מבחוץ וחושב לעצמו, מה זה כל הסיפור הזה? אז כשאני מנסה למצוא הגדרה למה הייתי, אז הייתי כזה כבר מגיל מאוד צעיר. כאילו לא קיבלתי שום דבר בתור מובן מאליו. ולכן קצת נמאס לי מהתרבות העירונית שהייתי בה. אמרתי, טוב, היו לי חברים שהם היו בפנימיית נוער. אמרתי, זה נשמע יותר מעניין, יותר צבעוני. חבר'ה, גרים ביחד, דשא, עניינים. אז ההורים שלי הסכימו, ובאמת בגיל 16 עברתי לפנימיית הדסים. מבחינה מסוימת זה היה, אפשר להגיד, ההתחלה של ההתפתחות שלי בכלל, כי לפני זה לא היה לי חברים. מי שאין לו חברים יכול לחשוב באיזשהו שלב, כמו הברווזון המכוער, שפשוט הוא דפוק, ולכן אין לו חברים. אז לא הייתי רחוק מזה ממש. אין לי חברים, והם גם לא מעניינים אותי, אז כנראה שמשהו אצלי לא בסדר. אבל כשעברתי להדסים, ראיתי שיש הרבה אנשים כמוני, מוזרים, שמסתכלים על הדברים מבחוץ, ושם ממש השתלבתי...
שלהם להיכנס לתוך התלם כאילו של...
כן, זה כל מיני כאלה אנשים שלא מצאו את עצמם, שבאו מחוץ לארץ, או אנשים שלא יכלו להיכנס לתוך מסגרת נורמלית. ושם דווקא מצאתי את עצמי די... היה לי טוב שם. היה לי טוב שם מבחינה חברתית, מהאנשים שהכרתי. יש לי חברים טובים משם עד היום. ומבחינה מסוימת אפשר להגיד ששם התחיל איזשהו תהליך יותר פנימי אצלי. קודם כל נהייתי עם איזו חבורה קטנה של אאוטסיידרים שמסתכלת על העולם מבחוץ, הולכת לים, ו... קשה בשבילי, ובשביל לראות משהו הייתי צריך להזיז את השערות ש...
באמת, ביקשנו מאמא שלך כמה תמונות, בוא נסתכל גם יחד. לא, אני צוחק.
אני אישית השמעתי את כל התמונות האלה, כך שקשה לי להאמין שמישהו מצא אותם.
חשבתי לעצמי, נתקשר אליו עם נכד שיביא תמונות, אמרתי לו.
אין תמונות.
אז מה, עד איפה הגיע השיער בערך?
עשיתי פעם תחרות עם אחד מהחברים שלי, שהיום הוא גם חוזר בתשובה בארצות הברית. מי שווה ראשון והסתפר? הוא נשבר. קיצור, היינו כבר צריכים כאילו להזיז את השערות בשביל לראות... זה גם תקופה אחרת, היום זה לא כמו ההיפים של שנות ה-60, אבל זה מה ש... זה פחות או יותר כנראה מה שהייתי לפי הגדרות החברתיות.
בהדסים היית כמה שנים? שלוש,
ארבע? שנתיים בהדסים. י' א' י' ב' הייתי שם. שם התחלתי לחפש יותר באינטנסיביות. גם היו כל מיני אנשים שבאו עם כל מיני רעיונות. והאמת היא שאני זוכר את עצמי...
מה זאת אומרת לחפש? מה היה חסר? מה הרגשת ש...
אז זהו, בתור אוטסיידר אני זוכר את עצמי בכיתות די ראשונות של בית ספר עממי. מסתכל על המורה ועל האנשים ועל התלמידים ועל החברים ואומר לעצמי, משהו פה לא בסדר, משהו פה לא נכון, לא יודע מה, אבל זה בטוח וברור שמשהו פה לא נכון. ולאט לאט השיגעון הזה התפתח.
מה זאת אומרת, אתה מרגיש שאתה יושב במין מציאות שהיא לא
אמיתית? משהו פה לא אמיתי. מטריקס, מי כמוך יודע. אז לדעתי שככה קוראים לזה, אבל הרגשתי שיש פה איזה משהו. עובדים עליי. ואז לאט לאט נתתי לזה שם. זה היה מפורש, עובדים עליי. זאת אומרת, מה שאומרים לי המורים, מה שכתוב בספרים, מה שההורים שלי אומרים לי, מה שכתוב מה שמספרים בטלוויזיה, מה שמראים בחדשות, זה פשוט הכל לא נכון. כשבן אדם מצב כזה, אז זה לא לוקח הרבה זמן שהוא מתאשפז. אז למזלי אני שיתפתי רק חברים קרובים במחשבות האובדניות האלה. זאת אומרת, ובאיזשהו שלב, אחרי השלילה של כל מה ש... זאת אומרת, לא יכול להיות שאני בעולם שהתכלית שלו זה לקום בבוקר, ללכת ללמוד, לחפש את הנאות, לחפש את קטעים, ללכת לעבוד, להתחתן, ללכת לצבא. לא יכול להיות. חייב להיות פה משהו אחר. זה הכרה שבאה מאוד מאוד חזק מבפנים, והייתה כבר שם בגיל מאוד מאוד צעיר. ואחרי שכבר היה ברור לי פחות או יותר מה לא, אז עכשיו נשאלה השאלה מה כן. טוב, זה לא. זאת אומרת, זה לא צורת חיים. זה לא הגיוני. כולם עובדים על כולם, כולם מרמים את כולם וכולם עצובים. זה היה כל כך שקוף, כאילו, אבל אז מה כן? לא ידעתי מה כן, אז התחלתי לחפש. זאת אומרת, למי יש פתרון? לחידת החיים. אצל אחרים, חידת החיים זה היה אולי איזה משהו פילוסופי, אצלי זה היה קיומי, כאילו, אני חייב להבין מה זה הקטע הזה פה. אז התחלתי לקרוא ספרים.
מה ההבדל בין פילוסופי לקיומי? מה...
יש אנשים שאוהבים בשיחת סלון לדבר על החיים.
מתעסק ב...
אחר כך אין להם בעיה עם החיים, כאילו, זה בסדר לדבר על זה, דברים עמוקים כאלה,
חלק אבל... חלק מהנאות, כאילו.
כן. ואז התחלתי לקרוא ספרים. קרלוס קסטנדה, מסע ליכטלן, אנתרופוסופיה, רודולף שטיינר, הברית החדשה, פילוסופיות.
כשאתה בן 18, 17,
לא,
לפני בגיל,
הצבא? לא, לא, זה כבר... זה הרבה הצבא. לפני. לפני.
לפני הצבא.
13, 14, 15.
לפני
הדסים, כן, בדסים זה תפס תאוצה. התחלתי לראות שיש, כאילו מדברים על משהו אחר, אני לא המצאתי את זה. אבל למרות הכל הייתי חשדן. זאת אומרת, אמרתי, זה יפה שמדברים על משהו אחר, אבל יכול להיות שגם הם עובדים עליי, אז תהיה זהיר. עוד לא הכרתי את מאמר חז"ל כבדהו וחשדהו, אבל כנראה בתוכנה האישית שלי קיבלתי את המתנה הזאת. בסדר, אני שומע, זה מעניין וזה, אבל... זהירות. הייתי זהיר. ובהדסים זה תפס תאוצה. זה תפס תאוצה שפגשתי איזה מישהי שאמרה שהיא עושה סיאנסים. וואלה, מעניין. מה זה סיאנסים? הם מתקשרים עם רוחות וכאלה. מעניין.
מה, אחת מה...
אחת מהתלמידות שם.
תלמידות
כן, זה בילוי שהיה שכריח. תקופה הזאת.
אין הרבה לאן לצאת בהדסים?
כן, למה? מה זה נחמד. החבר'ה שהיו שם באו לזה בשביל הקטע. אני באתי לזה בשביל לראות מה העניין. מה באמת הולך פה? וגם פה הייתי חשדן, אולי עובדת עלינו, אולי אנחנו עובדים על עצמנו. אבל ראיתי דברים שאמרתי, בכל אופן, יש פה דברים מעניינים, מוזרים, אולי בכל זאת יש משהו אחר.
ראיתם דברים שעובדים?
באיזשהו שלב הקוס שזזה אמרה למדיומים, למדיומית הזאת שעשתה את זה, אני רואה פה בחדר מדיום גדול. חש מזה היה.
אקסטרה לארג', אבל לא מדיום.
כן. בקיצור, הרוחות החליטו שאני מתאים להם, ואני הפכתי להיות המדיום. אבל אחר כך נמאס לי להיות ליצן.
ומאז אתה עושה את זה בשביל המחר.
בשביל השלמת הכנסה. כמעט העיפו אותי מהבית ספר על דאלאס, כי שקלטו שאני עושה שם בלגן, פשוט...
מה זה בלגן? הסיאנסים? התחלת לעשות סיאנסים?
כן, התחלתי לעשות סיאנסים באופן שיטתי. בוא נגיד, זה היה העיסוק המרכזי שלי, הרי לא למדתי. האמת היא שניהלתי לעצמי מחקר על החיים שמעבר. אנשים התייחסו לזה בתור קטע, אני התייחסתי לזה בשיא הרצינות, כאילו, האם זה נכון שיש נשמות או לא? האם אנחנו עובדים על עצמנו? האם יש כוחות כאלה? ניסיתי את כל האפשרויות שאני יכול לדמיין.
ובדקת באמת? עשית ניסויים?
בדקתי את זה, ובאיזשהו שלב נמאס לי להיות ליצן, שאנשים, אמרתי לעצמי, רגע, אם זה באמת עובד, למה אני צריך אנשים? אני אעשה את זה לבד. הרי אם אני עושה את זה בשביל מחקר.
זה יפחיד לבד, לא?
לא, זה לא יפחיד אותי. למה שזה יפחיד אותי? אמנם היה איזה...
לא, כי אם זה אמיתי, אז זה מפחיד.
לא, לא חשבתי שזה אמיתי. זה היה מחקר, אבל מאוד, בהסתייגות, מאוד, מאוד, אתה מבין שבאתי מעולם שאין בו שום אמונה בשום דבר, חוץ מבעצמי, שזה ודאי כל אחד מכיר. התחלתי לעשות סיאנסים לבד, של המחקר. מי אתם, מאיפה אתם באים, תוכיחו שאתם קיימים, כל מיני משחקים. עבד בגדול. זאת אומרת, היו דברים, כמובן, אני לא אחשוף פה את כל הקלפים של מה שהיה, אבל...
למה?
כי זה אסור על פי תורה, אני לא מתכוון עכשיו להמליץ לאנשים לעשות את זה או משהו כזה. זה...
בסוף תיתן את ההסתייגות.
אני אתן בהתחלה את ההסתייגות. ראיתי דברים שאי אפשר בשום אופן להסביר אותם בשום צורה הגיונית. תופעות על-טבעיות לחלוטין. יודע מה, אם זה אורות נכבים ונדלקים, אם זה שעונים שעוצרים באופן גורף וכל מי שנמצא בחדר, אם זה מידע שמגיע שאף אחד שנמצא שם לא יכול לדעת אותו. אמרתי, אוקיי, אז יש משהו. לא יודע מה זה, יש משהו.
זה גרם לך לזה...
זה שינה לי את הראש.
זה עזוע?
אמרתי, אוקיי, יש משהו. לא יודע מה, יש משהו. אז באמת צדקתי. כך אמרתי לעצמי, העולם הזה עם כל החומריות זה לא הכל, זה לא נגמר בזה. ואז התגלגלו לידי כל מיני ספרים שגם באמת מדברים על העולם שמעבר ועל נשמות, וכמובן בלעתי אותם בהתלהבות רבה.
פרפסיכולוגיה,
ואז התחלתי להתעסק בפרפסיכולוגיה, בהדסים. זאת אומרת, שאם יש עולם שמעבר, ואם יש כוחות לנפש, ואם הנפש, כלומר, הנשמה, היא לא קשורה לגוף, אז יש לי גם כוחות על-טבעיים. ובאמת הגיעו לי ספרים שמדברים על זה.
התחלת להיות ממש מדיום כזה?
לא, התחלתי לשבת מאחורי המקלט, שכולם הלכו לשחק, ולנסות כופף כפיות בכוח המחשבה, כמו אורי גלר. אז לא הצלחתי לכופף שום כפית. זאת אומרת, הצלחתי בסוף לשבור את זה, אבל לא בכוח המחשבה. אבל לעומת זאת הייתי מאוד עקשן.
לא רק בכוח המחשבה.
בכוח הייתי מאוד עקשן, ובסופו של דבר הצלחתי גם בזה. זאת אומרת, הצלחתי לפתח ולפעול עם כוחות לא רגילים שיש לכל אדם. קריאת מחשבות, טלפתיה, הייתי פשוט יושב עם חברים שלי, וזה מה שהייתי עושה, הייתי מתאמן בלראות אם זה נכון, הסתברות, בוא נראה אולי ככה, אולי ככה, אולי ככה. וזה עבד. זה פשוט עבד. דוגמה משעשעת למי שרוצה, אל תנסו את זה, זה גם לא כך מהר מצליח. הייתי יושב בשיעור, כמובן לא למדתי, זה כבר אמרנו קודם. אז נגיד שזה ילד יושב מלפניי, אמרתי ככה, אם הנשמה שלי היא חופשית, והמחשבה שלי זה רק כלי של הנשמה. אז מה הבעיה שאני עכשיו אשדר מחשבה לשריר של היד של זה שיושב לפניי, שיגרד את הראש? ברמת העיקרון זה צריך לעבוד. אם אני עושה ככה, זה לא בגלל שהיד שלי מחוברת לראש, זה בגלל שיש פה כוח רוחני. אז מה הבעיה שאני אשדר מחשבה כזאת ליד של החבר? יש לי את כל הזמן שבעולם, כי אני לא לומד. אז...
תוך כדי, כל זה תוך כדי שיעור.
תוך כדי, כן, בגרויות. וזה עבד, פשוט עבד. עשיתי את זה לעצמי, לא עשיתי בשביל להרשים אנשים. אנשים לא ידעו מה אני עושה. זו התעסקות שלי עם עצמי, רק החברים הקרובים ידעו שיש פה איזה קטע. ובאיזשהו שלב הבנתי שכן, יש נשמה ויש כוחות רוחניים. זה מאוד עניין אותי, זה מאוד ריתק אותי. אז אמרתי, טוב, אם זה קיים, אז מה זה אומר? לאן זה הולך? אז מעבר ליכולת לפתח כוחות, חיפשתי משמעות. מה המשמעות של זה? אין זה הולך.
כל זה בין 17, לפני צבא, 18.
17. 16. אתה במתח?
מה, כן, זה נשמע...
ברוך השם, לא הספקתי הרבה לפתח את הדברים הללו. הייתה לי איזו הרגשה עמומה שהלכה והתחזקה שאני לא בכיוון. למרות שזה קצת סותר את עצמו, הרי הגשמיות זה לא הכיוון, אז רוחניות זה כן הכיוון, אז איך אני מרגיש שאני לא בכיוון? אז אחר כך הבנתי שבאמת גם פה היה לי איזשהו מצפן פנימי שאמר לי, זה בסדר שיש כוחות, אבל זה לא המטרה שלך עכשיו לפתח כוחות. כי אז מה ההבדל בינך לבין אחד שעושה שרירים או לא יודע מה? זה עוד לא תכלית החיים, שיש לך איזה כוחות רוחניים.
רק אולי באמת אם כבר הזכרנו את זה ואנחנו עוזבים את זה, אז למה באמת לא לעשות סיאנסים? למה אסור? אם מישהו שבאמת רוצה לגלות, ואולי אם זה פתח כן לגלות את העולם הרוחני, אז למה לא?
אסור לעשות סיאנסים. התורה אוסרת את זה. אגב, גם כשאני עשיתי סיאנסים בתור חילוני גמור, אז הרוחות או מה שזה לא היה, הודיעו מדי פעם שאסור לשחק עם המתים ותיזהרו וכל מיני כאלה. היה חלק מה שעשו, אז זה לא הזיז לאף אחד. אבל זה משחקים מסוכנים, והיום כשאני קצת מכיר יותר את העולם הרוחני ואיך הוא בנוי ומה הוא מורכב, זה ממש להזמין צרות. מעבר לזה שהתורה אוסרת את זה. כי אתה באמת לא רוצה שיתלוו אליך כל מיני חברים מעולם אחר שהם לא תמיד ידידותיים. זאת אומרת, זה נחמד ומשעשע לצחוק ולדבר על זה כאילו שזה לא קיים, אבל אם זה קיים, זה לא החברים שאתה מזמין לעצמך לחיים. זה לגבי העניין הזה. לגבי פיתוח של כוחות רוחניים, זה דווקא לא אסור. היום יש עכשיו בזמן האחרון איזה סרט, הסוד, שמדברים על זה, זה תרכיז של רעיונות ניו אייג'ים, של האדם עם המחשבה שלו, עם הרצון שלו, יכול לעשות הכל. יש בזה נקודות מסוימות של אמת. מצד שני זה עבודה זרה לחלוטין, כי אז אני אלוהים בעצם. אני בורא את העולם, אני מחליט מה יהיה, אני זמנתי לעצמי את החיים האלה, הגלגול הזה. הקדוש ברוך הוא בכלל מחוץ לתמונה, זה רק אני בעצם. אז זה לא נכון. זאת אומרת, יש לי כוחות, לכל אדם יש לו כוחות גדולים, אבל השאלה מה הוא עושה איתם ואת מי הוא משרת עם הכוחות האלה. וזה לצערי לקח לי עוד הרבה שנים להבין. ואז...
שם זה היה רק הרגשה שבעצם אתה גילית עולם נכון, אבל שעדיין לא גילית את הדרך הנכונה להתחבר אליו.
יש עולם, זאת אומרת, בתפיסה שלי השתנו דברים. היה ברור לי שיש עולם הבא, יש נשמות, יש גלגולים. מה זה אומר לגביי? שום דבר, כאילו, בסדר, יש כזה דבר, איזה מעניין זה. לא הרבה מעבר לזה, אבל מה התכלית של הכל? לא הצלחתי למצוא. והלכתי לשאול, הלכתי ללמוד מדיטציה, הסתובבתי בכל מיני מקומות, יוגה, כנסיות, התקלתי את הכמרים שלא ידעו בכלל מה כתוב בברית החדשה.
איפה, איזה כנסיות? פה בארץ?
כן, בארץ. צערנו, יש פה כל מה שאתה לא רוצה.
זה קצת, לא שמענו על... פשוט נכנסת לכנסייה ומה, באת לכומר ואמרת
לו,
אני רוצה לשבת איתך לשיחה?
לא, זה מאוד פשוט. כל מה שפגשתי... בתמימות, ניסיתי, קראתי ברית החדשה, את התנ"ך לא קראתי כי זה פסה, הרי זה לא מעניין.
זה אני יודע כבר.
כן, זה כבר למדתי בבית ספר. ברית החדשה, מעניין, זה יש פה איזה, אז טוב, הלכתי, בדרך כלל יש להם גם טלפונים שם, הרי הם רוצים לעשות משהו.
בסוף של הספר.
כן, כאילו, כשתקשר לי, התקשרתי, יש לנו הרצאות, תבוא תשמע, לקהל הפתוח, באתי, שמעתי, אמרתי לו, כן, אבל זה מאוד יפה, אבל ב... בפטרוס כתוב ככה, זה לא מתאים ממה שאתה אומר, אתה פשוט עובד עליי. לא ציפו שאחד מאיזה, לא יודע, אחד פתאום בן 17 יגיד להם מה כתוב בפטרוס. אז ברוך השם שהבנתי שהם עובדים עליי, והם מנסים למכור לי משהו שאין לו כיסוי. כאילו, סתם, קראתי את הברית החדשה, אז בוא נראה את האנשים שמאחורי האידיאל, לא התכוונתי להתנצר או משהו כזה, אבל בוא נראה, בוא נלך על זה. באיזשהו שלב פגשתי יהודי מעניין שקראו לו אברהם שיפרין, שהייתה לו אגודה לפרפסיכולוגיה. התחברתי אליו, היה בן מעניין, רוחני, עם הרבה ידע רוחני. היה לו גם זיקה ליהדות, למרות שהיום אני מסתכל על זה מהמקום שלי, אני לא מבין איך הייתה הזיקה הזאת, בדיוק כי זה היה סלט שלם של מלא דברים שלא קשורים אחד לשני. קצת דמיונות, קצת יהדות, קצת עבודה זרה, קצת רוחניות, קצת מזרח, קצת מערב. ניו אייג' כזה. אבל באופן אישי הוא היה מדריך שלי הרבה זמן.
מה זה הרבה זמן? אתה פגשת אותו
כשהיית
בן?
17-18. הייתי בא אליו, מדבר איתו.
זה כבר אחרי הדסים, כן?
זה הדסים, לפני הצבא. גם הדברים שקראתי בקסטנדה תרגלתי אותם. הייתי רץ לים עם חבר כל יום, 10 קילומטר, או בצחייה, חוזר. לא רואים עליי, אבל ככה זה היה פעם שהייתי צעיר. ובדרך הזאת גם תרגלתי כל מיני טכניקות של דון חואן, שאם כבר על הדרך.
שמה למשל?
לא יודע, קצת לא קשה לדבר פה על דברים, אולי לא יאמין, אני אגיד, אני מפגר, אני צוחק.
זה מעניין.
למשל, לא יודע, זה כבר אולי פסה, אנשים מכירים פה בכלל את הספרים האלה?
כן.
זה עוד קיים בעולם? אני מאוד מאוד התרשמתי מהספרים, בפרט מהספר הראשון, השני זה כבר מסחרה, כמו כל הדברים האלה.
משנתו של דון חואן, לא?
כן, משנתו של דון חואן, אחר כך זה מתחיל עם בחורות וקטעים, כי די, עזוב, אתה רוצה למכור ספרים, מה אתה רוצה ממני? אבל הספר הראשון זה, היה שם דיבור חזק. אחת הטכניקות שהוא מדבר זה לרוץ בעיניים עצומות. רצתי הרבה קילומטרים בעיניים עצומות.
באמת?
כן. היום אני לא יכול לרוץ אפילו קילומטר בעיניים פתוחות, אבל...
לא, איך רצים בעיניים עצומות?
אני כבר לא זוכר. אבל הייתה לו...
פשוט רואה את הדרך בעיניים עצומות.
אתה צריך להתחבר למשהו, אני אפילו לא זוכר למה, ואתה רץ. מה שקראתי, ניסיתי.
היום אתה יודע, אני עושה את זה בחתונות.
כן, אתה
רץ. הרי הם עושים מעגלים, אני שם את היד.
אתה רואה, אז כבר באמת זה אותו שורש. טוב, אילי הזמן להכיל את כל הספרים שקראתי ואת כל האנשים שפגשתי, זה, אין לזה סוף. אבל מרוב האנשים שפגשתי, הספרים היו חזקים, אבל האנשים שעומדים מאחורי הספרים או שמתרגלים אותם היו קלושים. כאילו, הם באו למכור לי משהו, ושאלתי אותם שאלות מדי חטטניות ומדי כאילו, אבל איך זה מסתדר עם... תאמין. תאמין? שלום, תהיה בריא. בסדר, אני מוכן להאמין, אני רוצה גם להבין. אז ככה פיתרתי הרבה גורואים בקריירה...
כל זה בארץ, לא היה לך חשק להתחיל...
כמובן, תכננתי
אחרי הצבא... למצוא את קרלוס במקסיקו...
אחרי הצבא זאת הייתה התוכנית שלי, כמובן.
לנסוע למקסיקו?
לא, למקסיקו, להודו, לא חסר מקומות. חשוב לי לציין שמעודי לא ישנתי שום סמים, לא קלים, לא קשים. זה לא טריפ חוזר, זה לא שריטות, זה לא שום דבר, זה אני נטו, בלי שום דבר, בלי חומרים.
טוב, יש עוד זמן.
זמן. מעניין שאחד ה... יש לי ספר של... ספר חדש, לוחמי התמורות, ספר פנטסטי, סיפור, שעבדתי עליו 11 שנה. אחד הפרקים שיש בפרק הזה, בספר הזה שקוראים לו רעש, כתבתי אותו בהודו. ישבתי על החוף בגואה, הסתכלתי על כל המסוממים, והרשיתי לעצמי אחרי 20 שנה שלא עשיתי את זה להשתמש בקצת טכניקות מהעבר, ונכנסתי לראש שלהם. לא נכנסתי לראש שלהם כמו שאנשים אומרים, בוא אני אבין אותו. נכנסתי לראש שלהם, ותיארתי מה הם מרגישים. זה פרק רעש בלוחמי התמורות. וזה מצחיק שהרבה חברים אמרו לי, תגיד, מה לקחת שכתבת את זה? אמרו לי, זה הסם הזה והזה. ותיארתי באמת איזה סם שאנשים לוקחים. ברוך השם לא לקחתי את הסם הזה, לא סם אחר.
סם אביחי.
בעזרת השם. ואז התגייסתי לצבא.
הפסיק הכל?
לא, אז רק התחיל. אני, היה לי כל מיני תוכניות ללכת למודיעין ולכל מיני מקומות וכל מיני רעיונות כאלה ואחרים. אבל אני הייתי פציפיסט ושמאלני, שכחתי להגיד, אבל זה די ברור, נכון? כאילו, מה יכולתי להיות בדיוק? אז כבר בקורס מקים נשבעתי לעצמי...
איך זה מסתדר ביחד? התכנונים האלה בחיל מודיעין ומצד שני?
לא, אז הצבא החליט שאני הולך לקורס מקים, אף אחד לא שאל אותי מה אני רוצה. ואז הפציפיזם שלי יצא במלוא עוצמתו ואמרתי, אני פשוט חותך מפה. אמרו לי שאי אפשר לצאת מקורס מקים רק באלונקה. אז שוב נאלצתי להשתמש בידע שלי, ישבתי על המיטה, ותוך כמה שעות היה לי דלקת קרום המוח, והוציאו אותי מקורס מקים. וכשהייתי בבית חולים אמרתי להם, זה מוציא אותי מהקורס? אמרו לי, כן. אז תוך כמה שעות הבראתי וכל היה בסדר. אל תנסו לעשות את זה.
שמישהו יסכם, אחרי זה נוציא ספר.
יש פה דברים שבאמת אף אחד לא יודע, שאף פעם לא סיפרתי אותם, זה כבר היה כל כך מזמן, זה לא משנה.
זה היה סוף של
זה היה סוף של הקוסמאקים.
היסטוריה צבאית?
לא, לא, אני נשארתי בצבא, וגם עשיתי מילואים, והייתי חייל טוב, והייתי במלחמת שלום הגליל, והייתי בן הבתיר.
שם המשכת עם הסיאנסים, עם הזה, או ששם?
לא, שם לא המשכתי עם הסיאנסים, אבל שם הייתי בתפקיד שלא אוכל לפרטו. נשמע טוב, אה?
כן.
רק האוטסיידרים אומרים משפטים.
היית מגלה אנשים, היו אומרים לך איפה הבן אדם הזה והזה, כמו ב-CIA שם.
לא, אני לא פתחתי זה עד כדי כך. הם גם לא ידעו שיש לי את הכישרונות האלה, סתם דחפו אותי באיזה מקום. אבל למזלי, הייתי באיזשהו תפקיד שיכולתי להקדיש זמן למה שאני רוצה. ולכן...
מה רצית?
רציתי להמשיך את הלימודים שלי, אז במשרד שלי, בחדר קצין שלי שהיה באיזה הר בצפון.
במקום לא נודע אי שם בערבות.
יכול להגיד איפה זה היה, זה יותר מסתורי להגיד איפה שזה לא...
בג'וליס.
לא רחוק דווקא. אז שם היה מצד אחד ציטוטים מהברית החדשה, כתובים על הקיר האחד, והייתי גם טבעוני על הדרך.
מה זאת אומרת? מישהו אחר כתב?
לא, לא, במשרד שלי...
אתה כתבת.
ציטוטים מהברית החדשה על קיר אחד ורישום מדהים של אחד הגורואים ההודים שהייתי קשור אליו על הקיר השני. וזהו, המשכתי לחפש ולתרגל את מה שאני יודע. זאת אומרת, הצבא לא ממש עניין אותי למרות שהייתי חייל מוצלח וכולם שיבחו.
מה היית? זאת אומרת, תרגילים של קרלוס וכל מיני טכניקות, מדיטציות.
סתם לדוגמה. באמת, גם את זה לא סיפרתי לאף אחד.
הכל יוצא היום.
לא הכל.
שתית קצת יין לפני
כן. לא, מצב רוח טוב פשוט. היינו באיזה בסיס שמגיעים אלינו חיילים ממקומות אחרים שבאים לאיזושהי עבודה לתקופה מסוימת, לאיזשהו תרגול, לאיזושהי הכשרה. והם היו נמצאים שם איזה חודש, חודשיים, ואז כאילו נהיה יחסי ידידות בינינו. ואז אמרתי להם שאני גרפולוג. אני אף פעם לא הייתי גרפולוג. אבל ככה להעביר את הזמן. אז לא, לא בשכר, זה לא היה, אי אפשר לתבע אותי על הונאה, אבל סתם ככה בתור קטע. כן, בתור בשביל הכיף. אז נגיד מישהו היה כותב לי איזה עמוד פוליו, ולא קשור עליו, וזה הייתי כותב לו איזה שלוש פוליו ניתוח על האישיות שלו. איזה מדהים, איך אתה קולט את זה וזה. סתם, אני אוטסיידר, אז אני קולט את זה, זה לא קשור עכשיו לגרפולוגיה. כן. סתם דוגמה לשעשועים. זה מה שהיה משעשע אותי, אבל זה לא... זה לא היה עדיין תכלית החיים, זה היה רק שעשועים בדרך. המשכתי עם כל הדברים האלה, וגם הפכתי להיות דמות מרכזית באגודה לפרפסיכולוגיה, כבר נתתי שיעורים שמסבירים על הכוחות שיש בנפש של האדם, וכל מיני תרגילים וטכניקות איך אפשר לפתח את זה. בצבא לא ידעו על זה שום דבר. וכנראה, שיש צבא כזה בעולם של אוטסיידרים, שאני לא ידעתי עליו. וכנראה יש איזה אוטסיידר אחד שהוא המפקד של כולם, שמסמן את כל האוטסיידרים כבר כשהם קטנים, ומחכה להם באיזה סיבוב, ואז הוא זורק להם פה איזה עצם, שם איזה דיבור, עד שהוא תופס אותם, ואומר להם, שמע, אתה שלי, אם לא ידעת. אז התחלתי לקבל איתותים מהאוטסיידר הגדול, מנחמן מברסלב, שאני שלו. לא ידעתי כלום על יהדות.
אתה מוריד לנו את זה פתאום כמו זה, תן לנו איזה...
כן, לא, אז אני
עכשיו... הייתה קפיצה פתאום.
כן, אז הקפיצה היא כזאת, שלא ידעתי כלום על יהדות. אבל התחלתי לפגוש במקומות מאוד לא הגיוניים, רמזים על יהדות, כולם של רבי נחמן. באגודה לפרפסיכולוגיה הייתה ספרייה. ספרים שם כמובן לא היו קשורים ליהדות בשום צורה. ושם יום אחד מצאתי ספר ליקוטי עצות של רבי נחמן. פתחתי את הספר הזה. אני לא יודע מה חשבתי. זה ברור שלא הבנתי מילה. כן, כאילו, ניסים זה בחינת תפילה, בחינת ארץ ישראל. מה? זה בערך מה שכתוב שם, זה הדברים שכתובים שם. אבל דבר אחד אני זוכר שלא הבנתי כלום. אני זוכר שאמרתי לעצמי, וואו, מה זה הספר הזה? מה הולך פה? מה זה האנרגיה הזאת? כאילו הייתי קורא ספרים, כאילו הייתי גם קורא מה כתוב, הייתי גם קורא אותם ככה, כאילו מה זה הדבר הזה? זה אנרגיה,
מרגיש
זה
אותם.
לא, כן, מרגיש אותם. מכירים את המשוגעים האלה? הרגשתי שיש שם משהו. הרגשתי שיש שם משהו. לא נתתי על זה את הדעת, רק אחר כך צירפתי את זה, לקחתי את הספר, התחלתי לקרוא בו, לא הבנתי מילה. זהו. אחר כך, האגודה לפרפסיכולוגיה, גם במסגרת הפעילויות שלה, התעסקה בהצלה של אנשים מכל מיני כתות. אז הייתה בארץ לפני שנים, אני כבר זקן, אז הייתה בארץ, בזיכרון יעקב, איזה כת שקראו לה כת אצבע אלוקים, של רינה שני, איזה משוררת אחת, לקחה כמה ילדים מסכנים ודחפה להם LSD, ואחר כך עוד כמה רעיונות ועשתה מזה קאט. חלק התאבדו, בלגן. אז אבא של אחד הילדים שהיה שם התקשר לאגודה לפרפסיכולוגיה, שכנראה פרסמה את עצמה בתור מושיעה גם לכל מיני מקרים כאלה, וביקש שיעזרו לו. אז אני נבחרתי לעזור לו. נכנסתי לקאט בתור חבר. התחברתי עם האנשים, הכרתי אותם. לא הצלחתי לעזור לו בסוף בכלל, עוד שנהיינו חברים וקטעים והכל וזה. גם פגשתי אותה. הם לא ידעו שאני אוטסיידר, אבל זה מה שהייתי. שם פגשתי ספר המידות של רבי נחמן. כאילו, איפה אתה פוגש את זה? כמובן, ארץ ישראל, בחינת ניסים, בחינת... אמרתי, עוד פעם אתה, הנחמן הזה, איפה? האמת, זה מצחיק, אפילו לא הבנתי לגמרי שזה קשור ליהדות. זה היה בצבא. זה החץ השני. תעצות, ספר המידות, לא הבנתי כלום, אבל אמרתי, יש פה משהו. יש פה איזה קטע. אחר כך אני זוכר את עצמי בתור חייל, מסתובב בצפת ככה בסמטאות, שואב את האווירה, ו... זה מצחיק שקראתי, כאילו קראתי ספר שכאילו בא מצד היהדות, אבל לא עלה בדעתי לעשות מה שעשיתי בברית החדשה, ללכת לאיזה כומר, לא עלה בדעתי ללכת לאיזה יהודי. לא יודע למה. מעניין, כאילו, זה עצר איפשהו במוח, נסגר, זהו.
במזל שכך?
אה?
במזל שכך?
לא יודע, זה מוזר, המחשבה לאחור, זה לא הגיוני, כאילו, אני הייתי מאוד פתוח. אז כנראה ש... רבי נחמן ראה שזה, אני לא מבין את הדיבור שלו, עשה את זה יותר צפוף. וכשהייתי בצפת, פגש אותי איזה חסיד ברסלב. אני לא יודע איך הוא קלט אותי, כנראה הוא גם היה אוטסיידר, והוא זיהה שיש פה משהו. ואז הוא אמר לי, אתה רוצה ללכת לטבול פה באיזה בריכה? אז הוא הטביל אותי במקווה של האריזל. אני לא ידעתי שאומרים...
טוב, אפשר לסגור את ההרצאה.
לא ידעתי שאומרים שמי שטובל שם אז הוא יחזור בתשובה. האמת שגם הייתי יודע...
למה סיפרת?
לא, השאלה כמה זמן זה לוקח, ואיזה גלגול, אתה יודע, זה לא אוטומטי כזה. ואז הוא לקח אותי למיק, וכמה לא ידעתי מה זה מיק, ולא ידעתי כלום, חשבתי איזה מגניב, באמצע ההר, איזה בריחה כזאת, קרירה וזה, והייתי חייל. ואז הוא אמר לי, אולי אתה רוצה לבוא לראות את הבית כנסת שלנו? וואלה, למה לא? נראה את הבית כנסת. מה זה בית כנסת? לא ידעתי מה זה בית כנסת. אני זוכר שבבר מצווה הייתי בבית כנסת, אבל לא זוכר בדיוק באיזה הקשר זה היה. סוכריות, משהו. לא יודע. והוא לקח אותי לסמטאות, והגענו שם לאיזה בית כנסת של ברסלב. זה היה בסוכות. אני נכנס פנימה, בית כנסת קטן כזה. ראיתי מחזה, מה זה משונה? בחיים שלי ראיתי כזה דבר. יהודי ענק, גדול כזה, לא רק שמן, גדול.
אב בשר.
גדול כזה, גדול, ממש גדול. באמצע הבית כנסת, אין אף אחד, רק הוא, עם איזה 20 ילדים, מה זה קטנים, רוקדים ביחד. הסתכלתי על זה כמו איזה סרט מטורף, כאילו, מה זה הדבר הזה? מה אתם עושים פה? מה קורה פה? כאילו זה לא...
הוא התחבר.
לא התחבר לי לשום דבר, אבל זה הקסים אותי. אמרתי, תראה, זה מדהים, מה זה הדבר הזה? תראה את הבן, איך הוא רוקד איתם, ומה זה? כאילו...
מה זה היה?
לא יודע. רקדו, הוא רקד בסוכות, הרבה, כן. עם התלמידים שלו. כאילו לא... נעשה שבכל יום, רק שבעולם שלי זה היה משהו חייזרי לגמרי. ואז הוא אמר לי, הוא ראה שזה הולך לו, אמר לי, תגיד, אתה רוצה לבוא אולי לרב שלנו? אמרתי, טוב, נבוא לרב שלכם. ואז הוא לקח אותי לאיזה סוכה, ופתאום קיבלתי בום של שחורים בעיניים. אמרתי, יואו, עד כאן. אחד רוקד עם ילדים,
זה אומר.
יושבים מלא אנשים שחורים, עכשיו ראיתי אולי אחד בחיים מרחוק או משהו. יושבים כזה מול הרב, והייתי בפינה, אמרתי לעצמי, טוב, יאללה, תחתוך. הרב הסתכל עליי, הרב לוזר קניג, ואמר לי, הסתכל עליי כזה ואמר לי, אתה עוד תחזור לפה. אמרתי, יואו, מתחילים עם מיסטיקה, אני הולך מפה. קמתי, הלכתי, ומאותו רגע שכחתי את זה. כאילו, היה גדול עליי, מה? כאילו, בסדר, מיקווה, בסדר, זה. אבל עד כאן, שחורים, אתה תחזור לפה וכאלה. הספיק לי. וזה מעניין, שוב אני אומר, זה מוזר שאת כל הדברים האחרים שפגשתי ודיברו אליי, חיפשתי, אוקיי, אז מה זה אומר? פה, הכחשה. כאילו, עשה לך משהו. לך תראה מה קורה פה. שום דבר.
למה?
הדוסים קוראים לזה יצר הרע. אין לי הסבר אחר, האמת, כי זה באמת לא היה מתאים לאישיות שלי. זה לא... אחר כך, חצי שנה לפני השחרור, התקשר אליי שוב אבא של הילד הזה מהקאט של רינה שני, ואמר לי, אתה חייב לבוא אליי, ואנחנו חייבים לראות איך אנחנו מקדמים את העניין הזה.
לפני כן, שנייה, ההורים, יש לך בעצם אמא ואבא חורג ואחות, נכון? אמרת, אחות
או אח? יש לי אמא, אבא חורג ואח.
אח. קטן ממני בכל הסיבובים האלה שאתה עובר, איך זה מבחינתם?
אף אחד מהם לא יודע על זה שום דבר.
אה, אתה ממש...
לא, יודעים שאני עושה מדיטציה ואני מחפש את עצמי, אבל זה בסדר, זה...
לא משהו...
לא נורא, לא...
עדיין בגבולות ה...
עיקר בלי סמים.
כן.
חייל טוב, מה רע?
לא, אני מכין את השאלה של אחר.
אה, אוקיי. בסדר. אז הוא הזמין אותי אליו הביתה, אבא של הילד הזה מה... שצריך לעזור לו. איך אומר המשורר, הילד הזה הוא אני. כנראה זה הכל היה בשבילי. ואז באתי אליו והוא כאילו התייעץ איתי מה אני אעשה. עכשיו אמרתי, תשמע, אני כבר נכנסתי באמת קצת לקאט, אבל אני לא יודע מה להגיד לך, זה קשה, הם קשים, הם פשוט מחוקים מה-LSD, אין לי מי לדבר, זה קצת קשה. הוא אומר לי, רגע, אתה יודע מה, רגע, אבל בעצם אני לא הבנתי למה הוא עושה את זה, אבל הוא הזמין עוד מישהו במקביל אליי, כאילו, תחליט במי אתה נעזר. הוא הזמין איזה, הוא התקשר לאיזה ישיבה של בעלי תשובה, כנראה באמת כבר היה שבור מהבן שלו לגמרי, ואמר להם, תשמעו, לא אכפת לי שתחזירו את הבן שלי בתשובה, אבל תצילו אותו, למה עוד מעט הוא ימות לי מסמים קשים. אז הם שתחו גם איזה נציגות.
מעניין כמה מהקאט היו אנשים שם ש...
לא יודע באמת מה נהיה מהקאט הזה, שיש אחד חזר בתשובה שם. היא הגיעה לאודו ומתה שם, שרפו את הגופה שלה שם. בכל אופן, הגעתי לבן אדם הזה, ובדיוק באותו זמן, לא יודע איך הוא עשה את זה, זה לא כך הגיוני, אז הגיע...
עוד סמוי.
כן, עוד אוטסיידר אחד, איזה אחד שנראה כמו אליהו הנביא כזה, כמו איזה גורו, שהישיבה שלחה אותו לייעץ לרב איך להציל את הבן שלו מהקאט. הם במתח?
כן. אז פתאום.
פתאום. האמת, זה היה מאוד לא פתאומי. הוא הסתכל עליי, אמר לי, תגיד, מאיפה אתה בא לפה? הדוס הזה הסתכל עליי.
הוא ידע שאתה גם סוכן או שהוא לא...
הוא ידע שאני, כנראה הוא זיהה משהו, אבל... הוא ידע שאני באתי לעזור לאבא של ההוא באיזושהי צורה, אז הוא... אמרתי לו, אני סתם, אני מהאגודה לפרפסיכולוגיה, כאילו, באנו לעזור וזה. אמר לי, כן, מאוד מעניין, תגיד, במה אתה מאמין? הבן אדם הזה לא ראה אף אחד ממטר. אמרתי לו, אני מאמין ו...
מה אתה מתכוון לא ראה אף אחד ממטר? זאת אומרת, בלי בושה.
לא, אני מודה לקדוש ברוך הוא שהבן אדם הזה היה פשוט חצוף ברמה. אמר לי, תגיד, אתה רוצה לדבר על יהדות? ככה. אמר לי, למה לא? זה מעניין אותי, יש לי שאלות קשות. אמר לי, בסדר. טוב, גמרנו את השיחה שם עם האבא של הילד, הוא לקח אותי אליו לבית, זה בית פריקי מטורף באיזה מושב. אמר לי, תשאל, תשאל. כאילו, את השאלות הקשות שלי. באמת, שאלו לי שאלות שטותיות, אבל...
אתה זוכר?
למה דוסים לא הולכים לצבא? זורקים אבנים, סתם מה שידעתי שצריך לשאול, לא דברים שהסריקו אותי באמת. אז הוא ענה על זה וזה אומר, תגיד, אבל באמת, מה תכלית החיים? אמרתי לו, נו, אני שואל אותך, מה תכלית החיים? האמת, אני לא חושב שדוסים יודעים מה תכלית החיים, אבל כאילו, אמר לי, למה, איפה היית? אמרתי לו, הייתי פה, הייתי שם, הכרתי וזה. אמר לי, בוא תשמע איפה אני הייתי. קיצור, בן כבר היה גורו בעצמו בהודו, וכל מה שאני התחלתי להכיר, הוא כבר גמר להכיר.
סיבוב שני.
אמר לי, תשמע, יש יהדות. תנסה. אמרתי לו, אני מנסה הכל, אין לי בעיה. זה הבן אדם הראשון שדיבר איתי פנים אל פנים על יהדות, בלי... אמרתי לו, למה אתה קשור? אמר לי, רבי נחמן. וואי, מזכיר לי משהו. טיק, 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 וואלה. מעניין, זה כנראה יש פה איזה משהו, דיבור, יש פה איזה דיבור. כל הלילה דיברנו, וראיתי שבאמת הבן אדם, יש עליו, והוא עמוק, והוא רציני, והוא מכיר את כל הדברים שחשבתי שאני מכיר. אמרתי, טוב, אמרתי לעצמי, אין לי מה להפסיד, אני מנסה הכל. אני מנסה גם את זה. באותו לילה, בתור חסיד של רבי נחמן, אני כבר לקחתי...
שכה להפסיד את עצמך, את מי שהיית. שכה להפסיד את...
לא, לא הייתי כלום. לא הייתי כלום. הייתי מחפש. הייתי מוכן לזרוק הכל כל הזמן. לא טוב, נלך הלאה. אז עשיתי את זה הרבה פעמים גם לפני זה. ניסיתי פה, ניסיתי שם. כבר באותו לילה הוא לקח אותי להתבודדות בשדה. אמר לי, אתה מאמין באלוקים? אמרתי לו, כן. אמר לי, תדבר איתו. מה אני אגיד לו? אגיד לו מה שאתה רוצה. טוב, אז זרק אותי באיזה שדה. אמרתי, אלוקים, תקשיב, זה באמת חידוש העניין הזה. אני לא ציפיתי למצוא את עצמי פה בסיטואציה הזאת. אני מאמין בהרבה דברים.
לא התכוננתי.
לא, כאילו, אני מאמין גם בך באופן עקרוני, אבל כאילו, מה זה הקטע הזה של לדבר איתך, אני באמת לא יודע. אבל בוא ננסה, הוא אמר, הוא יהודי, הוא מכיר, אני מנסה את הכל, אתה יודע. אז אם אתה שם, דבר איתי. ואז הגיע האור. לא קרה כלום. באמת לא קרה כלום. אבל אני חוויתי את החוויה הזאת של לשוחח. דבר. אני לא יודע איך תשפטו את זה. למחרת חזרתי לבסיס עם כיפה וציצית. ותבינו טוב, לא בתור דתי. בתור מתנסה בדת, אנשים מפחדים לחזור בתשובה. אני לא פחדתי מכלום, כאילו, אם זה הקטע, בוא נראה מה, הוא אמר לי, תשמע, אתה לא יכול לדבר על זה מבחוץ. אמרתי לו, אני יודע, אני לא מדבר על שום דבר מבחוץ. קסטני דת, הרגלתי, זה עשיתי, הכל עשיתי. הוא אמר לי, צריך לעשות. אמרתי לו, סבבה, מה עושים? הוא לא האמין שזה הלך לו כל כך בקלות. אמרתי לו, תשמע, אתה לא מבין, אני לא חוזר בתשובה בגלל מה שאתה אמרת, אני הולך לנסות את הקטע, איך זה עובד. אתה אומר שזה משנה את הבן אדם, אני רוצה לראות.
נבדוק.
נתתי צ'אנס לדברים אחרים, אני אתן גם לזה, אני לא חוזר בתשובה, אמר לי, מצוין, אל תחזור. גם אני אומר את זה לאחרים היום, שיטה טובה. אני באמת חושב שאי אפשר להחזיר אף אחד בתשובה, אי אפשר להפוך אף אחד למשהו אחר, ומי שמצליח לעשות את זה, הוא רק הורס את השני. אפשר לתת לבן אדם אפשרויות.
תודה רבה.
חזרתי לבסיס.
טוב המתאים, לא.
שעדיין על הקיר האחד של המשרד שלי יש פסוקים מהברית החדשה, ועל הקיר השני מצויר מערישי, ואני בא להם עם כיפה וציצית.
למי זה להם? למערישי או למפקדים?
לא, למפקדים. האמת שלזכותם יאמר, שהם הרימו את הגבות, אבל הם כבר ידעו שזה עבוד, אז כאילו לא ניסו אפילו לשאול מה נהיה. ואז הקדוש ברוך הוא עשה לי נס, כי כי פתאום התחלתי להבין שזה לא, כאילו אני, זה הולך להיות באמת ההתנסות הכי רצינית שהתנסיתי בחיים שלי. זה לא עוד איזה משהו שעושים אחרי הצהריים, זה חיים.
ממה הבנת את זה? ממה? מהתגובות ממנו, של אנשים?
ממנו, מהשיחה שלו באותו לילה. הוא אמר לי, תשמע, זה לא עוד קטע בחיים. קח את זה ברצינות. אמרתי לו, אין לי בעיה, אני מחפש את הקטע של החיים, אני לא מחפש בילוי אחרי צהריים לעשות יוגה, זה לא מעניין אותי. הוא אמר לי, תשמע, זה קופה גדולה. אמרתי לו, בסדר, בוא נראה. בן אדם לחברו, בין... ניסה להפחיד אותי, כאילו לראות איך אני מגיב. אמרתי לו, בסדר, לאט לאט, נלמד, נראה מה הסיפור. אז קודם כל הוא אמר לי, תדע לך, למשל, אתה עכשיו בצבא, כתוב בתורה, לא תגנוב. אמרתי לו, מה הקשר, מה אני גנב נראה לך? הוא אמר לי, לא, אבל אתה יודע מה זה השלמת ציוד? אמרתי לו, השלמת ציוד, כאילו... הוא אמר לי, זה נקרא לא תגנוב. אמרתי לו, הלאה, מה, כאילו, אתה חושב שאני אחזיר את כל הדברים שזה? הוא אומר לי, כן. אתה חזק, אתה... על מה אתה מדבר? אתה יודע מה יעשו לי בבסיס עכשיו? על מה אתה מדבר? פתאום הבנתי שאני צריך לעמוד מול עולם שלם. אני, זה מאוד מעניין, אני שנים לפני זה ביקשתי העברה מהבסיס הזה, לא אהבתי את הבסיס הזה, לא אהבתי את המפקדים שם, לא אהבתי את העבודה שלי. אמרו לי, אין סיכוי, אתה מה זה מוצלח פה, לא נוציא אותך מפה עד סוף השירות, תשכח מזה. באתי לבסיס עם כיפה, אחרי שבוע הגיעה הוראה מהמטכ"ל.
תלקו אותו שלא יקלקל את כל השם.
אפילו לידו שחזרתי בתשובה, זה היה כאילו משחק מצחיק כזה. ארז דורון עולה לרמת הגולן, מקימים בסיס, חייבים אותו. המפקד שלי אומר, בוא נהם, נטרפו על כל הדעת. אתה יש לך פה ציוד במיליוני שקלים, שאתה קשור אליו, יש לך פה, יש לך, אי אפשר, צריך להשאיר מישהו במקומך. מה זאת אומרת, תוך שבוע אתה עולה לרמה? אמרתי לו, יש אלוקים. תוך שבוע עליתי לרמה, חצי שנה האחרונה שהייתי ברמת הגולן, וזו הייתה מתנה גדולה. קודם כל, באתי לבסיס עם כיפה. זה היה נורא מצחיק. כאילו, באתי לשם בתור דתי. עכשיו, אני לא יודע מה זה דת, עכשיו, העיקר יש לי כיפה. אז כולם הסתכלו עליי, כאילו, אז חוזר בתשובה היה, זה חייזר מוחלט, זה לא כמו היום, כאילו, מצוי בכל מקום, זה, מה הסיפור שלך? אז חייל, זוכר איזה חייל בא, אומר, תגיד, אתה דתי? אני אומר, לא, אני חוזר בתשובה. אומר לי, מה? מה זאת אומרת? רגע, אתה דתי? אמרו לו, כן, אני דתי, אבל אני לא נולדתי דתי. אז רגע, הוא לא קלט, כאילו, מה? אמרו לי, רגע, אתה חילוני או דתי? לא, אני הייתי חילוני, ואני עכשיו נהיה דתי. אמרו לי, די. יכול להיות כזה דבר. מבחינתי זה היה מתנה. זה היה מתנה, כי קודם כל זה היה בסיס סגור, לא יכולתי לצאת משם. אז יכולתי יותר ללמוד, יותר ככה להתחבר לעצמי. הוא היה גר בצפת, הגורו החדש שלי, הייתי בא אליו שבתות. ובעיקר לא הטרידו אותי. כשאמרתי שאני לא משלים ציוד, אז אמרו, טוב, דתי. כאילו שזה נתקל באיזה משהו, אני דתי. אמרתי למפקד, אם אתה לא מביא לי לפה יין וחלות, אני הולך. אני לא מכיר אותך ממטר, לא, מה, אני אשפוט אותך. תקשיב, אני דתי, הבנת? אם הייתי עושה את זה, במפקד הקודם היה לי עזור, אני מכיר אותך, מה דתי? מאיפה נהיית לי דתי? אז מבחינה הזאת זה היה חסד.
והבית, אמא?
ההורים נבהלו מאוד. הם מיד הבינו, כמו כל הורים של בעל תשובה, שזה כבר לא מצחיק, וזה לא דומה, וזה מסוכן. ומה קרה לך, ומאיפה זה בא לך, ואולי אתה צריך עזרה פסיכולוגית, ויש לנו חבר טוב שיכול לעזור.
לא ראינו שזה קורה.
לא, ראינו דווקא. ראינו לאן אתה הולך, אבל אתה ממש, ממש הגזמת, והתחלתי לגדל פאות. וואי, למה אתה צריך להיות כזה קיצוני? תראה, יש בתים נורמליים.
אפשר לראות.
לא, אתה יכול גם להתגלח, ויש לנו חבר, דוד של אבא, ויש לו גם כיפה קטנה, לא נורא, אפשר להסתדר. כאילו מה, למה אתה צריך את כל הדבר הזה? מה אתה נוטל ידיים ליד המיטה הזה? אתה לא יודע שזה מנהגים פגנים ש...
כשלא היה להם מים במדבר.
כן, יצאו לתת לי הסברים. אמרתם, תראו, אני מנסה. לא, תלך לקראתנו, אתה הורס את המשפחה, וואי, סרטים. הלכתי לקראתם. אמרתי את הפאות, שמתי כיפה קטנה.
באמת?
כן, הפסקתי איתו ידיים ליד המיטה. כן, אמיתי. בלי הדרכה.
שהיית אצלהם.
לא, לגמרי. אמרתי, טוב, אם זה מה שכואב להם, שאני כאילו קיצוני. יאללה, אני לא קיצוני. יפה, אה?
כן, מאוד יפה.
אבל זה לא עזר.
מה זאת אומרת? למי זה לא עזר? להם או לך?
לא, זה לא עזר לאף אחד. הם כבשו את היעד הזה.
אז אמרו, אתה יכול להקטין אותה בעוד קליבר יותר.
יפה שאתה הולך לקראתנו, אבל גם למה אתה... עוד, עוד, עוד. אמרתי להם, הלכתי לקראתכם, תלכו לקראתי. כן, אבל למה אתה? אמרתי להם, הבנתי. סליחה, טעיתי. החזרתי את הפאות, החזרתי את הכל, אמרתי להם, תשמעו. אני לא נגדכם, זה לא נגדכם. זה הדרך שאני מנסה, אני לא יעלם לכם, אני לא אברח לכם, אני אוהב אתכם, תנו לי לחיות את החיים שלי, אני ילד גדול. היה להם קשה, אבל התרגלו. אני חייב להגיד שעשיתי הרבה שטויות, ניסיתי להחזיר אותם בתשובה, דרשתי להם דרשות חמות ולוהטות. זאת האמת של החיים. כעסתי עליהם, בטח שאלת, איך חינכתם אותי? כל השטויות שכתובות בספרים,
תספר לנו, עשיתי. תציל לו גם אותנו.
זקנים.
למה לא בעצם? אנשים קרובים שאכפת לנו הם, אז למה לא נסע?
מה יותר פשוט? גיליתי את האמת, ראיתי את האור. בואו, תראו, יש תכלית לחיים. מה, אתם לא מבינים? זה לא ככה וזה לא זה. על מה אתם חיים? מה? אבי החורג בא ממשפחה חרדית. הוא אומר לי, תקשיב, ארז, אני מכיר את זה. מה אתה רוצה שעושה למכור לי את כל הסיפור הזה? אני מכיר, אני יכול לספר לך דברים שאתה עוד 20 שנה לא תדע. על מה אתה מדבר איתי? תראה, אני מכיר רבנים, אני מכיר פרשנויות, זה לא ככה, זה כן ככה. אמרתי לו, אני ממש מצטער. זה הדרך שלי. אני מנסה, בסדר? יכול להיות שמחר אני אסע לך לעוד, הוא יותר טוב? אמרו לי, לא יודע. טוב, בסדר, אני לא יודע מה יהיה. זה מה שאני עושה. עשיתי הרבה שטויות, ולזכותו של אבי החורג יאמר שהוא... הצליח למנוע את זה שאני לא ארוס את המשפחה, את הקשר בינינו. הוא הרגיע את אמא שלי מצד אחד, הוא הרגיע אותי מצד שני, עשה שולם, 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 עד שנרגעתי קצת. עבר קצת זמן, נרגעתי.
נרגעתי במה?
נרגעתי בהתלהמות. כאילו, אני אוהב אתכם, אני מכבד אתכם, אני לא מנסה להחזיר אתכם בתשובה, וזה לא הקטע. זה הדרך שלי, אני מאמין שזה דרך של כל יהודי, אבל אני מגיע לכם כל הפרגון על מה שעשיתם בשבילי, ואסור שתהיה לי שום טענה כלפיכם. אני צריך לעשות באמת המקסימום ללכת לקראתכם, ובסופו של דבר הם הלכו לקראתי. אמרתי לאמא שלי, אז מה קרה אם יהיה פה כלים כשרים ותסתכלי על ההכשרים בחנות? מה קרה? לא, אני כבר לא אוכל לעשות לך את האוכל שאתה אוהב. אמרתי, כן, תוכלי. הנה, תקני סיר כזה, עושים ככה וככה, וזה אותו דבר הכתוב עליו בדת. זה הכל, תעשי מה ש... תסתדר. נרגעו הרוחות, ברוך השם. ניצלתי מהפיצוץ המיותר הזה. וזהו, ואז חזרתי בתשובה ונעלמו עקבותיי, כאילו מה אחרי זה אין מה לספר לו, זה כאילו איך...
לא, לאן הגעת?
כאן מתחיל הסיפור.
השתחררת מהצבא.
השתחררתי מהצבא, עשיתי טיול בכל הארץ עם אח שלי. טיול מאילת עד מטולה, בטרמפים ובקטעים, טיול שחרור, ואחרי הטיול שחרור, השפזתי את עצמי בישיבה לבעלי תשובה. לא נסעתי לחו"ל, לא נסעתי להודו, לא הלכתי לאוניברסיטה. נכנסתי לישיבה לבעלי תשובה של ברסלב. התחלתי ללמוד. ועדיין הייתי בשלב שאני רוצה לראות מה הקטע. אבל די מהר אני פגשתי אנשים כאלה שלא ראיתי בחיים שלי אנשים כאלה. שהם באמת מוכנים למות בשבילך. מוכנים למות בשביל השני. והערכים שלהם זה מיליון דרגות מהערכים שלי. אני זוכר, באתי לאחד הרבנים של הישיבה, באתי אליו, הזמינותי לשבת, אליו הביתה. באתי אליו הביתה, המחשבה הראשונה שחשבתי זה איך אני בורח מפה. לא יכול להיות כזה דבר. כן, באתי מבית גבעתיימי עם תמונות, שטיחים וכל השאר. לא היה לו תמונה אחת על הקיר. הספה, הרגל שלה הייתה שבורה.
הצפה.
קיצור, ממש מגורי עוני. אמרתי, מה אני אעשה פה שבת שלמה בסלאם? זה טירוף, זה לא הגיוני. ילדים וקופצים, מה זה הדבר הזה? ואני חייב לציין, לזכותי יאמר, שבסעודה הראשונה של השבת, ראיתי את הבן אדם, הסתכלתי לו על פנים, ואמרתי לעצמי, אם ככה הבן אדם הזה מרגיש בתפאורה הזאת, אני הולך איתו. כזאת מתיקות, כזאת שמחה, כזאת פשטות, אין, פשוט כל המילים הגדולות והמפוצצות על בן אדם אחד, שהוא עושה את זה, מוציא את זה מהשרבול כזה, הוא לא מתאמץ, הוא לא מציג את זה. אמרתי, יש פה משהו, יש פה... ממה הוא מבסוט? אין פה שום דבר להיות מבסוט. הוא מבסוט מהשבת. מה זה השבת הזאת שהוא מבסוט ממנה? וכבר הייתי כאילו חוזר בתשובה שהיה בשבתות ומכיר ו... אז גם זה וגם הלימוד. התחלתי ללמוד תורה והכרתי הרבה דברים והרבה שיטות והרבה רוחניות והרבה ספרים ופילוסופיות, לא הקפנו את הכל. התחלתי ללמוד תורה, אמרתי לעצמי, תקשיב, אתה פשוט היית בחלום, היית בחלום רע. כל מה שלמדת, היה לי ציור כזה בראש כל הזמן, שכל מה שלמדתי זה כמו אחד שמסתובב סביב הזנב שלו, לפעמים יותר קרוב לנקודה, לפעמים יותר רחוק מהנקודה, אבל עכשיו אני בנקודה כזאת שזה רק עולה. זאת אומרת, אחרי 5 דקות אני כבר יותר גבוה מכל מה שהייתי כל החיים שלי. זה רק להסתובב סביב הזנב, כל הרוחניות והרעיונות, שזה מה שהיה לי, אבל אמרתי, על מה מדובר? תראה מה קורה פה, איזה כיף, איזה עומק. ואני שוב חוזר על העניין, לא הייתי במשבר ולא חיפשתי להתבטא למישהו ולקבל, לא היה חסר לי שום דבר. אמרתי לעצמי, זה דבר אחר, זה קטע שצריך ללכת עליו באמת בגדול.
זה היה קשה גם?
היה קשה מאוד, היה קשה מאוד.
מה היה קשה?
היה קשה לוותר על כל ההרגלים, על כל התאוות, על כל התפיסות. פתאום הבנתי שזה משרה מלאה, ועם כל הכבוד לפוזה הרוחנית שלי, אני הבנתי שזה חתיכת פוזה, משהו מבהיל.
פוזה רוחנית שלפני או הפוזה?
שלפני. כאילו, הייתי מאוד רוחני, אבל לא עשיתי שום דבר באמת. עשיתי תרגילים והיה לי יכולות. פתאום אומרים לי, שמע, עזוב יכולות, תתחיל לעבוד. לעבוד על עצמך כשאתה קם בבוקר, כשאתה מדבר עם בן אדם. אין מקום ששם זה לא עבודה. והיה לי קשה, באמת היה לי קשה. והייתי עוד צעיר, כולה הייתי בן 20, מה קשה בזה? כמה הספקתי להתרגל לעולם הזה? הספקתי. המעט שהספקתי היה מספיק בשביל שיהיה לי קשה. אבל אמרתי לעצמי, טוב, זה רציני, זה לא צחוק.
היה לך לפעמים גם הרהורים של רגע, אולי אני שטפו לי את המוח, או אולי אני, רגע, מה אני פתאום קפצתי למשהו ש...
אני אף פעם בחיים לא עבר לי מעולם, אפילו פעם אחת, שנייה אחת בחיים, המחשבה הזאת שמי שטף לי את המוח. אם היה משהו שאימנתי את עצמי שיהיה ברשותי מגיל צעיר, זה המוח שלי. אף אחד יכול להשטף לי את המוח. אומר, אם הייתי לוקח סמים או משהו, אז אפשר כאילו ל... אם יש משהו שידעתי, זה שהמוח שלי ברשותי. והאמת היא שגם אחרי שחזרתי בתשובה, זאת אומרת, היה שלב של איבוד שיווי משקל. של כאילו, וואי, זאת האמת, וכל דוס זה נציג של הקדוש ברוך הוא. זהו. מצאתי את האמת, איזה יופי.
התאכזבת?
התאכזבתי מאוד. מאחר שבכל אופן חיפשתי את האמת, ומצאתי אותה, אבל... בתורה מצאתי אותה כל הזמן. בתורה לא הפסקתי למצוא אותה, אבל באנשים גיליתי שמדובר בבני אדם. וגם אם יש לו כיפה שחורה וזקן ארוך ואפילו עיניים נוצצות, הוא לא חייב להיות נציג של הקדוש ברוך הוא, והוא יכול גם לפשל ולטעות, וגם להטעות. אז לצערי, אני אומר היום, לצערי, היום זה שמחתי, הבנתי שאני צריך לחזור ולשאול את השאלות על כל דבר מההתחלה. וככה גם התחלתי בתוך היהדות, פלס לעצמי את הדרך, כאילו, אוקיי, אני בזה, אבל אני שואל הכל. ומי שאמר לי אסור לשאול, גם עכשיו אמרתי לו, וגם היום אני אומר לו, תהיה בריא, הצלחה שיהיה לך. ואני רואה שזה גם בתורה מעוגן הזה, נכון? אנחנו מאמינים, אבל צריך להבין. מה שאתה יכול להבין, אתה צריך להבין. והיו לי גם בתוך היהדות מורים שליוו אותי אפילו שנים, שראיתי שהם זייפים בכל מיני עניינים, ובאתי, לקח לי זמן למצוא את האומץ, אבל באתי ואמרתי לו, תשמע, כבוד הרב, אתה מזייף. בנקודה הזאת, אני רואה שיש פה משהו לא אמיתי, לא מתאים לתורה. אם תן לי תשובה הוגנת, שאולי אני פשוט לא רואה את המציאות נכון, אני מקבל עליי וסליחה, אבל אני חייב לדעת את האמת. וברגע שמרחו אותי, אמרתי גם להם שלום. אם היה בן אדם אומר לי, אתה צודק, אני טועה או נותן איזה הסבר הוגן, אין לי בעיה להמשיך איתו. אתה לא צריך להיות מושלם, צריך להיות אמיתי. אבל גם פה התאכזבתי לא מעט. מהאנשים, מהציפיות שלי, אבל זה אשמתי, זה עוד פעם, זה מחלה קלאסית של בעל תשובה. גילת האמת, והנה האמת. זה בני אדם, וזה גם החברה החרדית או הדתית, זה בני אדם עם הבעיות שלהם, עם החסרונות שלהם. ואין להם תשובות לרוב השאלות שלך, והרבה פעמים גם אין להם כוח בשביל כל השאלות שלך ובשביל כל מה שאתה. וזה מאיים עליהם וזה מפריע עליהם, ואתה לא יכול לצפות שהם יקלטו אותך ויבינו אותך. היו שלבים שהיה לי כעס, היה לי מרירות, אבל ברוך השם התבגרתי גם מזה. כל מי שעזר לי בדרך, גם אם הוא קלקל, הוא עשה את הכי טוב שהוא יודע. אני לא יכול לבוא בטענות לאף אחד. אבל אני מבין שגם בעל תשובה צריך להמשיך להישאר עם מה שהביא אותו לתשובה. איך אמרתי פעם למישהו, אמרתי למישהו, מישהו אמר לי, תראה, אתה היית בעולם חילוני, אתה מלא דמיון, אתה מלא שטויות, איך אתה בכלל יכול להעביר ביקורת על משהו, לשאול איזושהי שאלה? אתה צריך לזרוק את השכל שלך. איזה רב אמר לי את זה. אמרתי, תראה, כבוד הרב, מה שהחזיר אותי בתשובה זה היכולת שלי לשים סימני שאלה. אז כשחזרתי בתשובה, אז היכולת הזאת הייתה טובה, נכון? אז עכשיו אחרי שחזרתי פתאום נהיית רעה? מה אתה רוצה, שאני אקח את החלק הכי טוב שלי ואני אזרוק אותו? לא, אני אמשיך להשתמש בו. שאלתי שאלות וגם עכשיו אני אשאל. אני לא חיפשתי את האמת בשביל לקנות איזה ציור יפה ויאללה, לא משנה, בוא נעגל פינות. לא רוצה לעגל פינות. וזה מאוד קשה לו לעגל פינות, גם עם עצמך וגם עם אחרים. זה להמשיך כל הזמן לחפש, וזה לא שאני מחפש איזה רב מושלם. מכל אחד יש מה לקבל, אבל כשעובדים עליי אני לא אוהב את זה. ואני משתדל גם להתאמן בתור בן אדם שמשפיע על אחרים, גם לא לעבוד על אף אחד. מה שאני לא יודע, אני לא יודע, מה שלא ברור, לא ברור. לא, אני לא בא למכור איזה מוצר נפלא. תשאל, תשאל.
אולי יש שאלות לאנשים, אנחנו אולי בשלב הזה ניתן, כי אנחנו כבר עומדים לפקרת הסוף, עשינו כבר איזשהו סיבוב, אז נשמע קצת... חוגי, יש לך את המיקרופון קל? בבקשה. אוי, תשמעו בבית.
חזור לשאלה.
מתי פעם השנה הגעתי לרומן?
רגע, אסור לדבר פה על אומן, סליחה.
לא, היא התכוונה מתי נסעתי ללוס אנג'לס. אז כמו שאמרתי מההתחלה, אני אאוטסיידר בצבא של האאוטסיידרים, של האאוטסיידר הגדול, רבי נחמן מברסלב, שמלמד אותנו להסתכל על הכל מבחוץ ולבחון את הדברים בצורה הכי אמיתית וכנה, בלי משוא פנים ובלי פוזות. זה אחת הסיבות שאני התחברתי לרבי נחמן, כי גם אחרי שהתחברתי לרבי נחמן, תגידו, טוב, חוכמה, בן אדם, מה שפגשת זה רבי נחמן, אתה לא מכיר. אז גם את זה לא כל האנשים יודעים. עשיתי באיזשהו שלב הפסקת אש עם רבי נחמן, ואמרתי לו, רבי נחמן, זה יפה שסימנת אותי בתור חייל שלך, תן לי רגע לחפש דברים אחרים ביהדות. הייתה תקופה לא קצרה, שנה, שנתיים, שנדדתי וחיפשתי והלכתי למורים הכי טובים שיכולתי לשמוע, שמלמדים חב"ד ואשלג וקוק וליטאים וכל מה שרק זז. באמת, בפתיחות, אני הולך על זה. בוא נשמע מה יש לכם להגיד. אתם מבינים שזה לא סיפק אותי, אבל כשחזרתי לרבי נחמן לא חזרתי אליו בתור, טוב, תפסת אותי, מה אני אעשה? חזרתי אליו בתור, וואלה, יש לך את זה. ואני לא חשבתי לנסוע לאומן, כי כשאני חזרתי בתשובה לפני 25 שנה, אומן הייתה מעבר למסך הברזל בצורה מוחלטת, ואולי 5 אנשים בכדור הארץ ביקרו בה בעשור או בשני עשורים לפני. אבל אני לא, באמת לא כך יודע למה, אבל בשנת תשמ"ח אמרו לי שמתארגנת איזו נסיעה לאומן, שאז המילה אומן, אנשים לא ידעו מה זה אומר.
תרגם לנו את תשמ"ח, מה זה אומר.
תשמ"ח, אוקיי. לא יודע.
וואי, ממש נכנס אצלך.
תעבוד, תעבוד על זה.
כמה?
88. אמרו לי שיש נסיעה לאומן. אומן הייתה מאחורי מסך הברזל עדיין. הייתה נסיעה של איזה 100 איש בדרכונים מזויפים סביב חצי כדור הארץ, שעלתה לי $2,600. נסיעה מטורפת, סוריאליסטית לחלוטין, בלתי אפשרית בכל קנה מידה. עברנו דרך כמה ארצות, לא נלאה אתכם בפרטים. הציון של רבי נחמן היה בעצם איזה מדרכה בקיר של איזה זקנה עצבנית באיזה עיירה, שאסור להגיע לשם גם לתיירים שמגיעים חוקית לברית המועצות. אז למרות שהיה לי דרכון אנגלי ושמי היה פוסטר סטפן ג'יימס,
משורתך. דרכון מזויף.
דרכון מזויף. שעלה לי $500 לשימוש חד פעמי. לא היה שם כלום. והיה אסור להגיע לשם בכלל. היה צריך גם ברוסיה להתגנב לשם, כי גם במקומות שמותר לתייר לבקר, זה היה רק לראות את הדנובה. באו לנו כמה רוסים, ראו אותנו ככה, בארץ שעדיין אסור לגלות שם שום סממן של דת כלשהי, ואנחנו בתור תיירים היינו מוגנים מהמשטר, אבל אחד בא אלינו, התקרב אלינו בחשד כזה, אינדיה? אפריקה? כאילו ניסה להבין מאיפה היצורים האלה הגיעו. אז בתשמ"ח 88 הייתי באומן פעם ראשונה, ואפשר בהחלט להגיד, וזה לא המקום ודאי להרחיב, שמאז באמת הבנתי שרבי נחמן זה משהו חי וקיים, ויש לו אנשים ויש לו תפקיד בשביל האנשים שלו, וזה לא רעיון מופשט וזה לא רק הספרים, זה הוא בעצמו. אבל כבר דיברתי יותר מדי על אומן, אז נעבור לשאלה הבאה.
כן
עלי זה עד בסוף, זה מגי בפטיש.
כן.
אתה תשאול? רק בקול שישמעו בבית.
אני לא שומע אותה. תן לה רמקול. לרמקול. תשאלי, תשאלי.
תשאלי, תשאלי.
שאלה אחת, אחרי שהגעת
לא הבנתי את השאלה. איך הרגשתי?
מה הייתה? זאת אומרת, הייתה תחושה
זה על עוד גימוי
שאתה
עושה... לא, אני חושב שאמרתי את זה. הרגשה הייתה באמת עבדו עליי עד עכשיו, וזה הקטע, וזה משהו אחר לגמרי. זה הרגשתי מהעשר דקות הראשונות. נתתי לעצמי את הבונוס עוד לראות על מה מדובר, אבל הבנתי שזה גדול יותר מכל מה שהכרתי, וזה עמוק ורציני בצורה שלא דומה לשום דבר. ושהגעתי הביתה. אני לא אוהב להגיד את זה, זה נשמע קיצ'י, אבל באמת הרגשתי שהגעתי הביתה. אילו זה. לא ידעתי עוד כמה מסעות וברורים יחכו לי בהמשך, אבל אני יהודי. זהו, אני יהודי. זה אומר הכל. הכל אצלי בבית. לאיפה הלכתי? מה חיפשתי? איזה שטויות. הרגשתי את זה די מהר. עם כל הבירור שאחרי זה. כן. בהתחלה לא.
תחזור על השאלה, רק
האם הרגשתי אאוטסיידר גם בתוך העולם היהודי. בהתחלה הייתי מסונבר, והייתי ילד מתלהב, וחשבתי שזה הסוף. הגעתי לחוף מבטחים. ובטח כל מי שדתי הוא אאוטסיידר כמוני, והוא מבין שהחיים האלה זה סתם משחק, ויש פה משהו הרבה יותר עמוק, ואיזה יופי. אבל קח לי זמן להבין שרק שנייה, זה לא ככה. יש הרבה אנשים שנולדו דתיים, ויש הרבה אנשים גם שחזרו בתשובה מכל מיני סיבות שונות ממני, שבכלל לא מרגישים כמוני. ובסופו של דבר, אני חושב, אני רואה ואני מאמין שהאנשים שדומים לי, האוציידרים, הם התקבצו או יתקבצו לרבי נחמן. בוא נגיד, אצל רבי נחמן אני מוצא את הגלריה הכי מטורפת של האוציידרים, שבאמת, מבחינה מסוימת, רובם יכולים להיות חברים שלי. גם אם בכלל הם באים מעולם שלא לא דומה לעולם שלי. כי יש מכנה משותף ביני לבינם. הזום אאוט הזה, להסתכל מהחוץ, כאילו, מה זה הקטע הזה בכלל? אני, כפי ששמתם לב, גם לא הלכתי לשום סמינר ולא הסבירו לי בכל מיני הוכחות. באופן אישי זה תמיד הצחיק אותי העניין הזה. מה זה הוכחות? אתה יכול להוכיח מה שאתה רוצה, על מי אתה עובד? אז יכולים להגיד, כן, הוא ילדותי, הוא סומך רק על הלב. אני לא סומך רק על הלב. חז"ל אומרים שמי שרוצה את האמת, הקדוש ברוך הוא נותן לו מלאך של אמת. אני רוצה את האמת, אני לא רוצה את הלב. לב יש גם בסמים. אם הולכים על לב, גם בהודו יש לב. לב יש בהרבה מקומות. אני רוצה את הלב האמיתי. רבי נחמן אמר שהוא קרא לחסידות שלו על שם ברסלב, בגלל שיש פה לב, בשר, לב אמיתי. לא בגלל העיר, אלא בגלל ה-state of mind. זה מה שרציתי, זה מה שחיפשתי. ומי שמגיע לברסלב, אז זה מה שהוא מחפש.
לאט יותר יודעים.
תדליק את המזגל, מה עשית
לך?
עד בסוף פעם. ככה הוא אמר.
טוב, לא, אני לא אתן, איך אני התייחס אליי? כן, עליזה, היא פשוט הרימה לפני כולם.
כן,
עליזה.
אני,
זאת,
זה
פשוט,
אני
נתן לי
זמן לחשוב אם באמת לשאול או לא לשאול.
אפשר לתת לך עוד קצת זמן, מה?
לא, אבל כיוון שאתה אומר שאם לא שואלים, אז זה לא טוב. זאת אומרת, בסך הכל כן צריך לשאול. וזה כבר יושב לי כאן הרבה זמן מאז שהייתי איתך בסדנה האחרונה שם ליד ים המלח.
ספי רחו.
ואתה אמרת משהו שעד היום זה הולך איתי, ואני עכשיו שדיברת על זה רציתי לשאול. שאלו אותך שאלה ואתה אמרת שאתה תלמידו של רבי נתן, של רבי נחמן, אבל אתה לא ברסלב, זאת אומרת, אתה לא... וזה נתן לי מכה מאוד גדולה, זאת אומרת, אני לא יודעת אם אתה מבין מה שזה, לא בגלל שאני ברסלב, או בגלל שאני הולכת לקראת איזשהו דבר, אבל הרבה אנשים מאוד דורקו בתדמה, שאתה אמרת שאתה מחשיב את עצמך, את הנדוע של רבי נחמן, ולא לכל הברסלב, שמעו לך, מה זאת אומרת לכל הברסלב? אז אתה לא בדיוק ענית, אבל...
למה נהיה מהשיחה הזאת, אה, עוני?
למה
היא תורם
לשאול?
רוצים את האמת, רוצים את האמת.
לא, אתה לא
פרשת שואלת. כנגד ארבעה הבנים דיברה תורה. חז"ל מחלקים את כל עם ישראל לסוגים של שואלים. אין בעיה לשאלות. גם מי שלא שואל כלום, חז"ל קוראים לו שהוא לא יודע לשאול. הם לא אומרים אחד שאין לו שאלות. בסדר גמור. מקסימום אני אגיד לך שאני לא יודע. אבל פה אני חייב לדעת, כי זה אני אמרתי, אני תלמיד של רבי נחמן מברסלב. אני לא חסיד של חסידות ברסלב. חסידות ברסלב זה חברה מסוימת שהיום נראית כך, בתקופה של רבי נחמן נראתה אחרת, בארצות הברית נראית אחרת, עוד 20 שנה תראה אחרת. אני לא מחובר וחלק אינטגרלי מחברה ברסלבית, עם קודים התנהגותיים. אני של רבי נחמן, אני לא של חסידות ברסלב. כמו שאני של התורה, ואני לא של הדתיים. אני לא חזרתי בתשובה בשביל הדתיים. הדתיים יכולים לעשות מה שהם רוצים. גם אם כל הדתיים התנהגו נגד התורה, אני רוצה את התורה. אני לא דתי, אני לא אוסף קולות לחברה החרדית. אני לא אוסף אנשים לחסידות שהם יבואו ויתאספו ביחד.
מפלגה.
אני לא מפלגתי. אני לא של אף אחד מבחינה חברתית. יש לי את החברים שלי, אבל אני של רבי נחמן. זה מסובך? זה מה שאמרתי. זה אני מתכוון. ביידיש קוראים לזה אונזר. אונזר זה שלנו, אנחנו, החבר'ה. אז אני למדתי אצל רבי נחמן שהחבר'ה היחידיים שלי זה עם ישראל. החבר'ה שלי זה לא אלה שדומים לי שאנחנו עכשיו נהיה יותר טובים או נגד אחרים. זה מחלה של עם ישראל. אני רוצה להתרפא ממנה. אני לא חלק משום קבוצה או קט, קט בכיוון החיובי, שממילא אחרים הם יותר טובים או פחות טובים. אני, הקט היחידה שאני שייך אליה ואני רוצה להיות שייך אליה זה עם ישראל. לזה התכוונתי. אני חי במקום מסוים ואני נעזר בשירותי הדת של הקהילה שאני חי בה, אבל החברים שלי נמצאים בכל העולם, הם לא שכנים שלי, והחברים שלי לא דומים לי על פי רוב בשום צורה. חבר אחד שלי יושב מאחורייך והוא חבר שלי הרבה יותר מאלה שגרים בשכנותי 20 שנה. כך שאני לא קהילתי או קבוצתי. יש לי חברים. כל מי שאוטסיידר הוא חבר שלי. סליחה שאני מסמן אותך. סתם, דוגמה. כן. היית כבר, כן. תנהל את השאלה, זה מתחמם.
אתה עם הכוחות הפעם,
לא, אני אשאלה. ויקי. אנחנו מוכרים היום ספרים. שתי מילים. אני לא אוכל לענות על השאלה הזאת. אבל אני אסביר למה. יש בעולם הרבה שפות.
רגע, השאלה הייתה מה התכלית?
מה התכלית שמצאתי? יש בעולם הרבה שפות. שפות, הכוונה תפיסות. לא אנגלית, עברית, צרפתית, רוסית. אני יכול לענות על השאלה שלך בכל מיני שפות. ואני לא רוצה לענות עליה בשפה אחת, כי אם אני אעלה עליה בשפה אחת, זה לא יתקבל על דעתו שמישהו מדבר בשפה אחרת. זאת אומרת, בשפה של ניו אייג'ים זה יכול להיות להתאחד עם היקום. זאת התכלית. בשפה של דוסים זה יכול להיות לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אבל אם אנחנו נפגיש את שניהם, יכולים להתחיל להתווכח. יכול שהם אומרים אותו דבר. אני לא רוצה להגדיר את זה בשפה מסוימת כדי שזה לא יובן על ידי מישהו שדובר בשפה אחרת כאילו שזה משהו אחר ממה שהוא חושב. סובך מדי? השפה שלי זה השפה שלי. השפה שלי, כתבתי ספר, קוראים לו לוחמי התמורות. שם כתוב הכל בשפה שלי. אפשר לקרוא את זה שם. השפה שלי זה להיות לוחם תמורות. זאת התכלית. אני חושב שזה ייקח לנו הרבה זמן לתרגם את זה לכל השפות. כל השפות. כן, אתה הרבה זמן...
שפת המים, שפת המים מורים שלך, שפת המים מחברים.
לא היו חברים לפני זה. באמת לא היו לי חברים. על אמת. אז כמו שחשבתי שבאיזשהו שלב כנראה אני באמת איזו חיה מוזרה ומשונה שנגזר עליה להיות בבדידות, אז להפתעתי שמחתי לגלות אחרי שחזרתי בתשובה ורק אחרי זה שיש עוד אנשים מוזרים כמוני שחושבים כמוני ומחפשים כמוני, ואני שמח למצוא אותם יותר ויותר כל הזמן. אבל לפני שחזרתי בתשובה פשוט לא היו לי חברים. והשניים שהיו לי כבר חזרו בתשובה, אז ממילא אנחנו ממשיכים יחד. כן.
Yeah.
כן, לא, שחור לבן.
לא, אבל איך זה מתיישב?
אוקיי, בסדר, לא, אבל איך זה מתיישב? רוני, תרגם את השאלה לעברית. שאלה טובה, קודם כל, שאלה טובה. באמת שאלה טובה. קשה. כמה זמן יש לנו?
תלוי בך.
תלוי בי, אני נהנה מכל רגע. השאלה, איך קוראים לך? אורית. השאלה של אורית היא, אם אתה כזה מחפש וחוקר ושואל, אז איך זה מסתדר עם הדת, שזה דבר מאוד מוחלט ומקביל וברור ובלי שאלות ובלי שום דבר? אז אני לא מרגיש שוויתרתי על החיפוש ועל השאלה איך זה מסתדר. באחד הסיפורים של רבי נחמן יש תיאור של דבר שקוראים לו מבצר של מים. רבי נחמן משתמש במילים הללו, מבצר של מים, כדי לתאר את העולם של התורה. שוב אני רוצה להדגיש, את העולם של התורה, לא את העולם של הדתיים, שיכול להיות שהוא משתנה לטובה ולרעה ממקום למקום, מתקופה לתקופה. זה דבר אנתרופולוגי. רבי נחמן אומר שהעולם של התורה זה מבצר של מים. מבצר של מים זה דבר בלתי אפשרי. מבצר זה דבר נוקשה, חד, ברור, סגור, מוגבל, מוגדר וכן הלאה. מים זה דבר זורם, משתנה, חי, פורץ, בלי צורה. מבצר של מים? איך הולך מבצר של מים? אני חושב שאחת המתנות הגדולות ביותר שרבי נחמן הנחיל לאנושות זה התפיסה הזאת. להכיל דבר והיפוכו. זה קל מאוד להיות רק סגור ומקובע, לנהל על משהו וזהו. הרב אמר, זה גם די קל להיות פתוח ולהגיד, לא מעניינתי כלום, כל דבר זה סימן שאלה. זה מאוד קשה להכיל את הדבר והיפוכו. יש תורה, אני רוצה לשאול, כן, אבל עד איפה, מה הגבול? יש גבול, אבל אני רוצה לחיות, אז איך אני אחיה, ואיך אני אפרוץ, ואיך אני אשמור? זה, אני חושב שהדבר הכי מדגים את זה, זה זוגיות. בזוגיות יש חוקים מאוד קבועים, היו לפחות פעם. החוק הכי קבוע של זוגיות זה אני ואת, נקודה. זה החוק של הזוגיות. פעם היה, לא יודע מה היום, מה נהיה מזה. זה מאוד מגביל, זה מאוד מצמצם, זה מאוד חונק, זה מאוד מפריע, זה מאוד משעמם. לכן אנשים שוברים את החוק הזה ואומרים, זה לא רק אני ואת, יאללה, נזרום החוצה. התורה אומרת, נותן את הדוגמה הזאת, זה אני ואת, ועכשיו בתוך האני ואת, בוא נפליג לאינסוף עולמות. שזה, אני ואת, נהיה כל הזמן חדשים. בתוך המבצר תמיד יהיה מים, תמיד העיניים יהיו נצצות, האהבה תתחדש, דברים השתנו, דברים התקדמו. זה דבר והיפוכו. אבל רבי נחמן מלמד איך לעשות את זה. אני מרגיש שיש לי את כל היכולת לשאול, לבקר, ליצור, להשתנות בתוך התחום של הגבלת התורה שרק עוזר לי, לא מכביד עליי. זה כמו שצייר הולך ללמוד לצייר. אז יש חוקים. לא, אני לא רוצה לצייר עם מכחול. בוא תראה את החוקים קודם. יש חוקים, אחר כך תיצור מה שאתה רוצה, אבל יש חוקים של ציור. ככה זה בציור. ככה עובד הצבע שמן, ככה עובד צבע מים, זה, אתה לא יכול לשנות את המציאות. אחרי שתכיר את המסגרת, גלה כיוונים חדשים, תזרום, תעשה מה שאתה רוצה, אבל אתה לא יכול לשבור את הכל. אם אתה שובר את הכל, אין לך כלום. באמת נגעת בנקודה משמעותית, כי זה הדבר שאני הכי מאחל לעצמי לא לאבד. לא לאבד את החוקים המדויקים ולא לאבד את העיניים הנוצצות. אני עובד על זה. יש לי זוג חברים יקרים שעובדים על זה, ועכשיו הוציאו ספר שמדגים איך אפשר לעשות את זה. נועה, ירון ובעלה. יובל דיין, שעכשיו יצא ספרם מקימי, מומלץ בחום. סיפור לא קיצ'י של חזרה בתשובה, עם כל ההתלבטויות לפני ואחרי. וזה מה שקונה בספר הזה, הוא לא בא למרוח אותך, קשה, אבל אמיתי, עצוב, אבל שמח. אבל זה האמת. זה לא בא להגיד לך, מצאנו את האור ואתם בחושך. הוא לא בא להגיד את זה. הוא אומר את האמת של ההתלבטות, של החיפוש, אני רוצה להיות יצירתי, אני רוצה לפרוץ, ויש חוקים שאני מאמין בהם, איך זה הולך ביחד. זה דוגמה של דינמיות. וזה דבר אחד שאני יכול להמליץ עליו, אפשר למצוא את זה בחנויות. וגם הספר שאני כתבתי עכשיו, זאת אומרת, 11 שנה אני כותב אותו, עכשיו יצא לאור לפני חודשיים שלושה, לוחמי התמורות, אחת הכוונות הנסתרות שלי בספר הזה הייתה להוכיח את זה. שדוס שחור יכול לכתוב כזה ספר. אז תתבלבלו לכם. זאת הייתה אחת הכוונות הנסתרות שלי.
טוב, אתה התחלת אותו לפני 11 שנה.
שמע, יש לך את זה. אתה גם האוטסיידר נראה לי. כן.
והכל תודות לכם, באמת תודות לכם.
וזה באמת רק בגלל ששברתם להתעלף פעם שעברה. ורב נחמן אומר שאין שלם כמו לב שבור. אותו רבי נחמן כל הזמן. ברגר ואני. בעזרת השם, אני ממליץ להיכנס לאתר של לוחמי התמורות. יש שם דיבורים וקצת טיפה הדרכות על העניין. באתר שלנו בלב הדברים יש סרט שלם של שיעור שקוראים לו אם אתה מדויק אתה מוגן, שמסביר לפחות הנקודה הזאת. לאט לאט אנחנו נפתח אחת מהנקודות של הספר. כן, יעקב,
אני רציתי לענות עם כל השאלות שלך או שמצאת בעיקר דברים שאין לנו תשובות עליהם הרבה כמו שהרבה נחמה, שזה באמת הרבה מיישב את הנחמה.
מצאתי נחמה וכפה.
שאלה, אני לא הבנתי את השאלה, אתה הבנת. מה השאלה?
האם מצאת אצל רבי נחמן בעיקר נחמה?
האם נתן לך תשוב?
מצאת את התשובות? מצאתי אצל רבי נחמן הרבה מאוד נחמה, ולא ציפיתי למצוא, אבל מצאתי אצלו גם הרבה הרבה עבודה. הרבה סימני קריאה, אבל כפול סימני שאלה. אז לא משעמם, יש לאן ללכת. רבי נחמן מחזיק את החבל משני הקצוות, הוא מעודד אותך ואומר לך אתה בסדר, אבל אל תירדם, הלאה. זה גם פלא איך הוא מצליח לתפוס שתי קצוות, כי אם אומרים לך אתה בסדר, אז יאללה, הכל בסדר. ואם אומרים לך אל תירדם, אז אני לא בסדר, כי אני צריך להתקדם. רבי נחמן מצליח לתפוס את שתי הקצוות. אתה מתוק, תתחיל לזוז. כן.
לא הבנתי. האומן סועם לאומן זה כולל מעם, מה זה ערך מוסף?
למי שלא היה במאדים אין דרך לתאר את ההתרחשות שם, אבל מומלץ בחום לעבור את החוויה הזאת. זו חוויה מיסטית ממדרגה ראשונה שאין לה אח ורע, וכך אני אומר, אבל מה אני יודע? רבבות אנשים, שגם אלה שעברו חוויות מאוד מגוונות, אומרים שאין לזה אח ורע. אבל זה שוב פעם לא איזה מקום רק לשים את הראש ולהגיד הנה נפטרו הבעיות. זה מקום לקבל נחמה, אבל זה גם מקום לקבל קריאת כיוון, בוא תראה את הכיוון החדש שכדאי לך ללכת אליו. כן, כן, רבי נחמן אומר את זה בעצמו.
זה הייתה דוסים
ששאלו מה זה. רגע, לפניך יש פה אחת מתמידה שלא מתייאשת, כן?
אלף שאלות.
שאלית את שם. זה באמת דברים שאי אפשר לענות עליהם בהרחבה על רגל אחת. יש באתר שלנו, אתר לב הדברים, שיעורים, קלטות, ספרים שמדברים על הסוגיה הזאת, אבל אני אגיד לך בשתי מילים, מי שיש לו בעיה רפואית קשה נוסע לחוץ לארץ להתרפא ולא שואל הרבה שאלות. מדוע הנפש שלי תהיה יותר גרועה מהגוף שלי? הנפש שלי במצב רפואי קשה ביותר, יש רופא שהבטיח לעזור לה, אני לא נוסע להתיישב שם, אני נוסע לקבל תרופות ולחזור הביתה לארץ ישראל ולעם ישראל. זאת המטרה. אבל זה היה לא 60 שניות אלא 2 שניות. את רוצה יותר, אז את יכולה להיכנס לאתר, יש לנו גם ספרים, באמת יש על זה מה לענות, זה לא על רגל אחת. כן. בוא נעמוד את זה.
יש שם אנשים ש...
הגישה היום הייתה, מה השאלה? למה אני כזה? אז התשובה היא,
עולם אחרים לא כזה.
השיעור, הפגישה היום היא עליי, אז לכן על זה דיברתי. אם השאלה היא איזה סוגים של אנשים, יש כל מיני סוגים של אנשים, כל מיני סוגים של מנועים. לא כל אחד חייב וצריך להיות כמוני, אבל אני חושב שכל אחד במידה מסוימת יש לו את הנקודה הזאת. בפרט היום שהכל קורס, אנשים שואלים את עצמם מה הקטע. אולי בתקופה שלי לפני 25 שנה זה היה יותר נדיר, אבל היום אני חושב שמי שלא שואל את עצמו שאלות הוא באמת אוף מוזר. או שהוא עכשיו הלך לבר, אז הוא לא יכול לחשוב על זה. אבל אני לא חושב שאני יוצא דופן כל כך קיצוני. אולי אני קיצוני במהירות ובהתעסקות בזה. אבל זה ברור שכל אחד יש לו שאלות. וכמו שחזל אמרו, אמרנו, ארבעה בנים. אתה יודע לשאול, אתה לא יודע לשאול, אבל יש לך שאלות. יש דברים שלא קרו לי אף פעם, וזה אחד מהם. גם שהיה מאוד מאוד קשה, והיו רגעים מאוד מאוד קשים, ועד עכשיו יש. מעולם, מעולם, מעולם לא שאלתי את עצמי בשביל מה אני צריך את זה. אני יודע בשביל מה אני צריך את זה. בלי זה, יותר טוב לי למות. עם כל הקשיים. אני לא צריך את זה, אני מוכרח את זה. כמה שזה יהיה קשה. יכול להיות שיש אנשים ששואלים את עצמם את השאלה הזאת, אני לא שאלתי את עצמי. כאילו אישית, דבר אישי. כן. עכשיו, עד עד עד. יש לדעת, איך אתה נראה. כן. כל משך אותי גם היום. אני לומד הרבה דברים. אבל ממה שאני מכיר ברבי נחמן, המיומנות שלו להביא את הדברים עד אליי היא הרבה יותר גבוהה מכל מה שאני פגשתי. הכל אמת, הכל קדוש, הכל טוב. אבל בשביל מה ללמוד 10 שנים, 70 ספרים, כשרבי נחמן אומר את זה בשתי מילים? זה החוויה שלי עם רבי נחמן.
אני
בתור אישה, שאני מרגישה שאני נכנסת את העולם הזה, אני חכמת את זה את זה. אני לא, כאילו אין לי מקום ללמוד כל מיני. פתאום יש לי משהו שהאנשים שצפקים, שזה, ובכלל אני מרגישה איזשהו יתרון, ובשביל מישהו שאומר את אותו איש,
אני לא חושב שיש הבדל. כולם רצים, וברוך השם היום, מה, איפה את יושבת עכשיו ברגע זה? חסר מקומות?
כן, אבל זה
תיאוריה, בחיים במציאות. אם יש אחרי זה, אתה גמלה את האמת, אז פתאום האמת לאנשים היא כואבת ולגברים היא סבבה.
לא, גם אנשים יכולות וחייבות לצפות כמו צר לי להגיד, אבל איש זה לא אישה, ואישה זה לא איש, ולכן יש להם תפקידים שונים. ולכן גם צריכים ללמוד, לפחות חלקי, דברים שונים. אבל כמו שהתורה נותנת לגבר את מה שצריך ללמוד, גם אישה נותנת את זה, ויש מסגרות לזה. אני לא יודע איפה הלכת ופגשת, אבל
אני אומרת גם מבחינת הלימוד, אם אני מבין אותך נכון, אלא עצם התפקיד של האישה הוא פחות אטרקטיבי מאשר התפקיד של הגבר באמת הזאת שהם עושים.
זה השאלה. את יכולה להתקשר לדבר עם אשתי. מה אני יכול לענות על זה? אני לא אישה. אני יכול לקשקש הרבה, אבל אני לא יכול לענות על זה באמת. אישה, תענה לך באמת. אתה חיכית הרבה.
יש לי חבר.
רגע, תשאל עוד פעם, הוא שאל למה אתה אומר אני שייך לרבי נחמן ולא אתה אומר אני שייך לקדוש ברוך הוא, הרי זה...
היית בצבא? באיזה חיל? איזה קומטה הייתה לך? אין קומטה? איזה רובעי היית? אני אדם שחור למספר אישי שלי, מה אתה לא יודע? טלפונים אני לא זוכר. צנחן הוא שייך לצנחנים. תגיד, צנחן, למה אתה שייך? אני לצנחנים. מה הצנחנים? אתה שייך לצהל. בטח לצהל, אלא למה? הצנחנים זה חלק מצהל, למה אתה מדבר? ברור, כאילו, מה הכוונה? הכוונה שיש לי קומטה אדומה, אני שייך לצנחנים. שצנחתי, יש לי כנפי צמיחה, זה הכוונה שאני צנחן. ברור שאני שייך לצהל, מה השאלה? מה, אני נראה לך עכשיו, או לך, שייך עכשיו לאיזה גורו? ברור שאני שייך לקדוש ברוך הוא, ברור שאני שייך למשה רבנו ולרבי עקיבא ולכל הצדיקים שבכל הדורות. אני שייך לשולחן ערוך, אני שייך לתורה. עכשיו, בתוך הצבא הזה, למי אתה שייך? יש יחידות כאלה, יש יחידות אחרות. אני שייך לרבי נחמן. זאת הכוונה. יש אנשים שלא אוהבים להגיד את הדברים האלה בצורה כל כך מפורשת. לא, אני כללי. אני באופן אישי מאוד נגד הכלליים. אני שייך רק לקדוש ברוך הוא. גם הנוצרים אומרים שהם שייכים רק לקדוש ברוך הוא. מה כתוב להם על הדולר? God we trust.
All others pay cash.
רק חסר הלמד לדעתי, האל, גולד. זה צריך להיות... וגם הערבים הם כל היום הם קשורים לשם. אנחנו של השם, אנחנו כללים, הערבים הם כללים, הנוצרים הם כללים, אני לא רוצה להיות כללי. אני רואה הרבה יהודים שהכלליות היא מסתירה את חוסר הרצון שלהם לקחת אחריות. לא, אני לוקח מכל דבר משהו. לקחת מכל דבר משהו זה לעשות מה שבראש שלי. אני לא לוקח מכל דבר משהו. אני של רבי נחמן ואני לומד גם דברים אחרים. אני לא חס ושלום מעלה על דעתי לזלזל או להגיד שאני יותר טוב מאחרים, אני לא. אני מכיר הרבה מאוד אנשים לא חסידי ברסלב שהם טובים ממני לאין שיעור בהרבה תחומים, וחבדניקים עושים עבודה גדולה וכן הלאה. אני לא באתי לומר שאני יותר טוב מאחרים, לא זאת הכוונה. לא כמו הצנחן שאומר אני צנחן מתקדם נגיד ואני לא כל השאר. לא. אני של רבי נחמן, נקודתית. אני משרת בצבא הזה.
יש עוד צנחנים ויש חיל אוויר ויש יריונר.
יש חיל אוויר, אני לא רמטכ"ל, אני לא יודע, אני לא מנהל את התנועות של הצבא. אני רק יודע למה אני שייך ואני יודע שמי שלא יודע למי הוא שייך, יש לו בעיה והוא קצת לא רוצה לקחת אחריות.
אחי, אל תעשה לי את זה.
הוא אמר שיש הרבה חיילות.
מה?
את השאלה זה תשובה. השאלה הייתה טובה, למה התשובה הייתה טובה, לא? מה עכשיו? אוקיי. אז אולי יש לך מחדדים?
אני כבר הצהרתי שאני לא נציג של אף קבוצה ואני לא מסביר את אף אחד, אז אני לא יכול לענות לך על אלה כי אני לא באתי להסביר את אף אחד. לא יודע. זה מה שאני אומר, זה מה שאני מלמד. מה רבי נחמן מלמד? תפנה לקדוש ברוך הוא, תדבר אליו, תעבוד אותו בשמחה, תעבוד אותו באהבה. רבי נחמן, רבי. אני לא חושב שמישהו לא הבין אותי.
טוב, אז בואו, יש פה עוד אנשים שעושה לשאול שאלות, נגמור עם... כן.
אבל
זה
הסתרנו
שמעלת החיבור
שלך,
השתדלתי לעשות כל חיי זה לא לקרוא על. אני שמעתי על נצרות מהברית החדשה ומכמרים. אני שמעתי על יהדות מהתורה ומרבנים. אני שמעתי על כן הלאה. רוב האנשים שמעו מבחוץ, קראו איזה עיתון, קראו איזה ספר, איזה כתבה נחמדה, משעשעת, שברוב המקרים מסלפת את התמונה. אני לא הסתפקתי בזה. אני למדתי את זה, אני חקרתי את זה, אני שוויתי את זה. זה קצת לא הוגן לשאול אותי איך אני אומר שזה אמת וזה שקר. זה כמו שבן אדם, סתם, אתן דוגמה. נגיד שעכשיו רוני מראיין אותי, ואני בעצם דוקטור לפיזיקה אסטרונומית. אני מסביר לכם, אתם יודעים ש... כשמגיעים למקום מסוים בחלל, אז יש מקום, מצב שנקרא חורים שחורים, שהמסה קורסת וזה בולע אור, ואני מסביר את זה ואני מביא מצגת ומראה לכם כל מיני עניינים. ובסוף את תגידי לי, כן, אבל איך אתה אומר כזה דבר? כולם יודעים שזה לא ככה. אז התשובה לשאלה על האסטרופיזיקה או משהו כזה, זה... אני מומחה לאסטרופיזיקה, אני 10 שנים חוקר את הנושא הזה. איך מישהו בכלל יכול לשאול אותי איך אתה יודע כזה דבר? אם הוא למד מה שאני למדתי, אז אני יכול להגיד לו, תראה, אתה זוכר כשהזנב של הכוכב השביט מספר 5 נוסע 3 דרגות ימינה, אז החוקר ההוא אמר ככה, אז בוא תראה איפה הנקודה הבעייתית. אני יכול לדבר איתו ולהראות לו איפה הבעיה. אבל אם אחד לא יודע על זה כלום, איך הוא יכול להגיד לי... תשמע, איך אתה עושה את זה? לכן אני לא יכול, אני, לענות לך, זה עכשיו לתת לך הסבר מה זה נצרות, מה זה בודיזם, מה זה אסלאם, מה זה יהדות, במה הם שונים, איך הם נוצרו, במה הם שווים. זה לא פייר לשאול שאלה כזאת. את לא מבינה כי את לא מכירה לא את זה ולא את זה. שמעת על זה, את לא מכירה את זה. שאלתי אותך אם את מכירה.
גם אותם את לא מכירה.
השאלה שלי, האם יש
מטר אחד? חפשי. אני חושב שבכל דבר יש אמת. שאחוזים של אמת בכל דבר. אנחנו יהודים, והדרך האמיתית שלנו זה רק היהדות. זה לא דבר גם צריך. דברים אחרים, אפילו חלקית הם נכונים, הם לא מתאימים לנו. הם לא מתאימים לנפש שלנו, הם לא מתאימים לגנים שלנו, הם לא מתאימים למבנה שלנו. הם לא מתאימים לנו. עד כמה שהם נראים יפים ורוחניים. יכול להיות שזה מתאים לאומות שקשורות לזה. יכול להיות שלא. גם בתוך היהדות, אני לא אומר שהכל קדוש, יש כל מיני דברים, כל מיני עניינים, יש גם סילופים. צריך לבדוק, אבל זה לא הוגן לשאול את מי שכל החיים שלו רק בודק, אז מאיפה אתה יודע? את רוצה עכשיו הרצאה להבדיל בין הדתות? זה לא הנושא של הנושא, אבל אני יכול לתת לך הרצאה כזאת. מה הקטע של הבודיזם, מה הקטע של היהדות, מה הקטע של הנצרות, מאיפה זה בא, מה ההבדלים, מה משותף, מה שונה. אבל זה לא, ודח לא על רגל אחת, זה 60 שניות על ההבדלים בין הדתות. בכל דבר יש אמת. אבל אני לא רוצה קצת אמת. זה כמו שאחד מתחתן.
סליחה.
זה לא רק קצת אמת, זה המקור שלך.
אני שאלה אותי. אני לא חושב שהיא רוצה לנהל פה דיון.
אבל
זה לא, יותר משני,
אם יש את המאמין בזה, וזה האמת, אני מאמינה לך לגמרי. מי שואלים שאלה אחרת, למה צריך לשלול?
זאת השאלה,
כי התורה במהות שלה,
תסגון
בי לגמרי,
זה לא קוראן. אני לא בא להגיד, קראתי. אני לא יכול לענות לך, כי זה ייקח יותר מדי זמן. כי אני צריך להסביר לך מה זה קוראן לפני שאני עונה לך. יש לי תשובה, אבל אני לא יכול לענות לך, זה ייקח זמן. אני יכול להגיד לך למה לא נעצרו את זה, בוא נעצר. הנצרות התפתחה, אתה צריך להתחיל. לא, אז אי אפשר לענות על זה. זה לא הוגן לשאול אותי דבר שאני לא יכול לענות עליו. יש לי תשובה למה לא. יש לי תשובה למה לא. אז התשובה הכי כלילה שנתתי זה כי זה לא שלי. אבל יש לי תשובות יותר רציניות למה לא. אבל זה לא הנושא עכשיו. אם זה היה הנושא, הייתי מכין את החומר ומעביר אותו. זה לא הוגן לשאול אותי את זה הרגל אחת. כן.
אני מציע שלא נטיש את ארץ כדי שיהיה לו מספיק כוח בשביל להיות איתנו עוד שבועיים. אנחנו רוצים להודות מאוד מאוד לארץ על שיתוף הפעולה. ושבאמת, אתם לא יודעים, יש הרבה רבנים שלא רוצים כל כך לבוא ולחשוף ולזה, כי כביכול זה פתאום... כל אחד עם השיקולים שלו כמובן, אבל לכן אני התחלתי להגיד שבאמת זכינו שארז, שמצד אחד הוא באמת אדם מאוד מאוד גדול כמו שכולנו יודעים, ובאמת יש לו המון המון מה להעביר להמון המון אנשים, ובכל זאת הוא לא יושב שם למעלה, אלא הוא יושב איתנו כאן למעלה, והוא מוכן באמת לשתף אותנו בדברים הכי פנימיים והכי אישיים שהוא עבר, ולכן מגיע לו יישר כוח גדול. אז אנחנו בשם שורשים רוצים להודות לו ובשמכם, ומצפים לראותכם כאן איתנו בעוד שבועיים יחד עם ארז, וכל אחד יביא עוד חבר כדי שיהיה לנו פה חמים ונעים בפנים. וזהו, מאחלים לכולם, לכל עם ישראל ולכם, בשורות טובות, ישועות ונחמות. כל טוב, תודה רבה, נתראות.